אוטוטו NBA, אבל ב-28, אתמול, משה סיני חגג 60, עוד נדבר על הקפה שזה גרם לאנשים מסוימים לקלוט שסיני, משה סיני בן 60, אבל נפתח לפני שטל פז מגיע, אוטוטו גם שיחה קצרה עם דורון כהן על זה, נפתח בקטע שכתבתי לספר 100 הגדולים בכדורגל הישראלי, ספר של אביעד פורילס, שכתבנו הוא, רון עמיקם ואני, אז אני התכבדתי לכתוב את הקטע על משה סיני, והנה הקטע. נו, איזה משחק ראית היום? בכל מוצא שבת היה שואל מאמן הפועל דוד שווייצר את סוכן השחקנים אשר הרשקוביץ, את אותה השאלה. כמה שעות לפני כן הסוכן ראה לראשונה את הקשר הצעיר של מכבי יפו, הוא ביקש פרטים, הם סיפרו, זה משה סיני. הרשקוביץ' התלהב ואת התאהב. רגל שמאל, אלגנטיות, שינויי כיוון. דוד, ראיתי ילד מיפו, דיווח לשווייצר. נו, מה איתו? גאון כדורגל. ומה הסיפור? מירמוביץ' זרק אותו מהפועל. נו, אז מה אתה רוצה? דוביד, שאל כמו דוביד. שאני אבלה את מה שיוסה להקי? כן, אמר הרשקוביץ', והזכיר לו איך ב-77 אמר לו שמרדונה יהיה שחקן. תעוף לי מהעיניים, שווייצר נעל את השיחה. אחרי שבועיים סיני עלה על המדים האדומים של הפועל. עונה להם אחר מכן, הגיע הרשקוביץ' לבית המשפחה ביפו כדי להפוך לסוכן הרשמי של הילד. מיד שני נציגים של משפחת סיני קפצו לתוך האוטו. מה אתה רוצה מאח שלנו? שאלו בחשדנות. תקשיבו טוב, הבטיח. בסוף השנה הזו אני לוקח אותו לאלופת אנגליה. בתווך גם מאמן הנבחרת ג'ק מנסל ראה כי טוב וזימן את סיני שאף כבש בהמפדן פארק הסקוטי. הייתי שם. הכתבים המקומיים התעניינו, וכמה ימים לאחר מכן, בזמן שסוכן השחקנים שיחק קלפים, הטלפון בביתו צלצל. "Hello, can I speak with Usher?" שאל הבחור מעבר לקו עם רייש מתגלגלת ולא במבטא שאני כרגע חיכיתי. "מי מבקש?" שאל אשר. "אלכס פרגוסון, מנג'ר אברדין." ענה. "אני רוצה את הילד, ואני מוכן לשלם 160 אלף פאונד." הרשקוביץ' לא ידע מי זה פרגוסון, אבל דיווח לשווייצר שבסקוטלנד יש מאמן שמתעניין. דוביד תקף. "אתה תעזוב לי את הילד, אתה שומע?" וניתק את הטלפון. העונה הסתיימה, הפועל זכתה באליפות אחרי 12 שנים שכונות, וסיני, כדורגלן העונה. הרשקוביץ' החליט לקיים את מה שהבטיח, והרים טלפון למשרדי אלופת אנגליה. אסטון וילה. הוא שיווק את הבחור מיפו, ובבירמינגהם בדקו והודיעו, בואו, בואו להתרשמות. האחים של סיני לא האמינו, עד שראו את הטלגרמה הרשמית. כולם התלהבו, משה פחות. אחרי 3 שבועות של אימונים קשים, בהם הראה כושר גופני נחות, לצד עליונות טכנית שהפילה את בלמי וילה על התחת, המנג'ר סונדרס קרא לשחקן ולסוכנו לחדר. How much? שאל. תשאל אותו כמה הוא מציע. הציע סיני בעברית. ואשר שאל. פאונד אחד. סונדרס המשיך במשחק. ושאל בעצמו, כמה אתה מרוויח עכשיו? המשכורות בישראל הרי היו אז מזופתות. כשחקן יפו, סיני עוד קיבל תשלום באמצעות ארוחות במסעדת מאצ'י, הסמוכה. כדי למנוע השפלה, סיני וסוכנו זרקו מספר הגדול פי 10 מהסכום האמיתי. סונדרס התגלגל מצחוק. הוא אומר, תגיד לשחקן שלך שכאן הוא ירוויח הרבה יותר. יומיים לאחר מכן, כשהם כבר בישראל, העוזר טוני ברטון התקשר לסוכן בדאגה. פנינו להפועל כדי להסדיר את העברה, אבל הם טוענים שאין להם שחקן בשמו של סיני. לאחר שהחבר'ה בבית ברנר נשברו והודו שמשה אכן קיים, האדומים דרשו 250 אלף פאונד. אסטון וילה הסכימה, אבל אז בהפועל ביקשו 350 אלף. רבע מסי העברות הבריטי באותם ימים. העסקה פוצצה, וסיני שחרר הנחה. הוא לא הרגיש מוכן, הוא לא רצה לעבור, הוא נשאר בהפועל, הוסיף שתי אליפויות, ועוד אחת עם בני יהודה, ושנים לאחר מכן הודע. רק רציתי להוכיח לכולכם שאפילו אלופת אנגליה תרצה אותי. מי לא תרצה? מזל טוב, משה! ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט הפודיום, כאן בביתנה וחשב בכיכר המדינה. הפרק הזה, בשיתוף החברים שלנו מבירה שפירה, בירה שפירה, עסק בבעלות 6 אחים ואבא, בירה שמיוצרת על ידי בני אדם ולא על ידי מכונות, בירה של אנשים שיוצרים משהו רחוק מהטעם הגנרי שאולי התרגלתם אליו. החברה הירושלים של שפירה הציבו לעצמם רף איכות גבוה, לא מתפלצן, הם מאמינים שבירה זה משקיע עממי, בגובה העיניים, פשוט טעים חברים, IPA, דאבל IPA, קדימה, תתאמו, תרכשו, גם את הטעם. עוד המלצה, פייל אייל. פייל אייל, ממש 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 טובה. שוב, בגלל בסגר ולא בסגר, אל תדאגו, שפירו מגיע אליכם, מהבשלה ועד פתח הבית. היכנסו לאתר shop.shapirobeer.co.il או בירה שפירה בגוגל, הזמינו את המארז שאתם אוהבים, אתם יכולים גם להרכיב מארז, תרשמו, תקישו, תקלידו, הפודיום, קוד קופון, 15% הנחה. אלן דורון כהן.
היי, בוקר טוב אורן.
תשמע, זה פרק NBA שעוד מעט אחריך מתחיל, אבל משה סיני בן 60. אז אמרתי, כי כמובן אני יודע, ראיתי משהו שכתבת בפייסבוק, מי שמכיר אותך כבר מהפרקים שהיית פה, יודע מה אני חושב עליך, ואין מתאים מלציין את יום הולדתו ה-60 של משה סיני, טוב, אולי השני הכי מתאים פרט למשה סיני, זה אתה. ולא רציתי להרבב סיני ו-NBA עכשיו יבוא וידבר, אבל בוא נפאר, אתה יודע, גם, הוא נראה לי די צנוע קצת, כל הפעמים שקט דיברתי איתו, עכשיו הוא נהיה צנוע קצת, אז צריך לדבר עם מי שזוכר אותו גם דוד רוזנטל, אגב, מוואלה, כתב עליו טור היום שהוא היה סדיסט, נראה כמו סדיסט בעיני אוהדים אחרים, זאת אומרת, הוא היה שחקן הפועל מפחיד.
כן, לא, זה הקבוצות היריבות, אבל תשמע, הוא תמיד היה צנוע, גם בימים הכי גדולים שלו כשחקן, אתה אף פעם לא שמעת ממנו דברי רעב, אתה יודע, או השתחצנות, או דברים כאלה, הוא תמיד היה רגוע, תנוע, עשה את העבודה על המגרש בצורה מדהימה, ואני כמובן אפרט.
שמע, בוא נתחיל אז מזה, אתה כתבת, אם אני לא טועה, שהוא השחקן הכי גדול שראית, עוד מעט תמקד איך בדיוק, איך דייקת את המשפט, אבל גם רוזנטל, שאוהד קבוצה אחרת ממך, כתב את זה, ויש מין איזה קטע, אנחנו תמיד אומרים, של החבר'ה שלא יודע, השיא שלהם, או שיא של הצפייה, אם זה אולי בגלל שהם היו נערים אז בעצמם, או קצת אחרי נערים, זה נגיד ה-80, זה כל זה, סיני תמיד מקוטלג כהרבה יותר טוב, או כממש טוב, אפילו יותר ממה שנגיד, הרבה חושבים עליו, נגיד אנשים, אוהדי כדורגל, אוהדים אמיתיים, תמיד, תמיד סיני בטופ, בדירוג, תמיד. וזה לא, הוא לא, אני אסביר את המשפט, תגיד שאתה שואל מי הכדורגלן הטוב, אי פעם, הקונצנזוס ילך לשפיגלר או בניון ואולי ברקוביץ'. לא נותנים כמעט קולות לסיני, אבל כל מיני עניני כדורגל בוחרים בסיני.
כן, אני אסביר לך את הדיסוננס הזה, זה בהחלט דיסוננס שקיים, אני אסביר לך אותו, אני גם השתדלתי להסביר אותו בכל שכתבתי עליו, והיו כמה כאלה. ברור שאתה מדבר על השחקנים הכי גדולים בתולדות המדינה, אתה מגיע לשפיגלר ולרוני רוזנטל ולאייל ברקוביץ' וגם לערן זהבי, שאני חושב שמבחינת במידה מסוימת זהבי יותר גדול ממנו. אבל אני חושב שלא היה שחקן משקל סגולי כזה גדול בכדורגל הישראלי. תראה, ביתר ירושלים הייתה לוקחת האליפויות שלה בסופו של דבר, גם אם לא היה אורי מלכיה. ומכבי תל אביב הייתה לוקחת האליפויות שלה, גם אם לא היה אבי, ולא היה גיאור שפיגל, ולא היה סליקה רוזן, ולא היה אדמה, וגם הפועל תל אביב הייתה לוקחת את האליפויות שלה אולי בלי ערן זהבי, וגם מכבי תל אביב הייתה לוקחת האליפויות שלה עם גולדהר בלי ערן זהבי. האיכות של משה סיני, שבלעדיו, הוא לקח אליפויות שבלעדיו לא היו קיימות. ואני יוכיח לך את זה מספרית עכשיו. תראה, כתבתי את זה גם בטור, אם חלילה משה סיני לא היה נולד, ואפשר רק להתחלחל ולהתמלט, זה קרה מהאפשרות הזאת, הפועל תל אביב לא הייתה לוקחת אליפות מ-1969 עד שנת 2000. זאת אומרת, 31 שנה היא לא הייתה לוקחת אליפות אם לא היה משה סיני. ולעומת זאת, הביא 3 אליפויות למועדון הזה, ושוב, זה לא מכבי תל אביב, זה לא בית"ר ירושלים, זה לא מכבי חיפה, זה הפועל תל אביב. הוא הביא למועדון הזה במו רגליו 3 אליפויות ב-7 שנים.
כן.
מה שבלעדיו הם עשו ב-31 שנה. עכשיו, אם יש ספק לגבי הדבר הזה, שנתיים אחר כך הגיעה האליפות שלו עם בני יהודה, שזה מועדון שבלעדיו לא לקח אף תואר אליפות במשך 80 וכמה שנים שהוא קיים. והוא בעונה אחת עשה את הבלתי יאמן. אני חושב שאפשר למצוא לזה דוגמה אחת נוספת בכדורגל העולמי, אני לא רוצה להגזים, אבל אני עובד מאחורי הדברים, זה מרדונה עם נאפולי. קבוצה שלא הייתה לוקחת בחיים אליפות לא לשחקן מסוים, ואני חושב שלפחות בעניין הזה, משה סיני הוא המרדונה של מדינת ישראל.
וגם באתיז. אתה יודע, זה מה שאנשים אולי לפעמים לא יהיה להם קשה באמת לתפוס, שני דברים שאמרת באמת, זה הפועל תל אביב 3 אליפויות 7 שנים, בואו עזוב את העבר, לכו לעתיד, מתי יש צ'אנס לדבר כזה, לא נראה משהו קרוב.
אני לא חושב שיש צ'אנס.
וצריך להתמקד, צריך להתמקד בבני יהודה, שאומנם הדור של, של היום, נגיד, שוב, שאני, לא יודע, אני נמנה נראה לי גם עליו, כן, אז אני לא פה בא להזדקנן לכם, אבל נגיד בגלל קריית שמונה, פתאום האליפות של בני יהודה קצת נראית טיפה פחות הזויה, אבל היא מאוד הזויה, וזה משהו שלא היה ולא יהיה, וצריך להזכיר שבני יהודה, לעומת קריית שמונה, שקריית שמונה הייתה מין כזאת בייבי נחמדה, אבל עדיין לא גוררת רייטינג ועניין, בני יהודה של אז גררה יותר, הרבה יותר בז, היה שם גם הרבה יותר לחץ, הוא בא ואמר, כאילו, ככה הוא סיפר לי סיני, שהוא נכנס לשכונת התקווה אז בשנה, זה היה 89-90, הוא בא ואומר, תגידו, זכיתם אי פעם באליפות? ואז גד סולמי אמר לו, לא, אף פעם. ואז אמר לו, תתכונן, השנה אנחנו לוקחים אליפות. אני מניח שאף שחקן בקריית שמונה לא נכנס ואמר לאיזי, נגיד איזה לרוי כהן או לא יודע מי, או בדש, בא ואמר, אנחנו זוכים.
כן, תשמע, אני חייב לספר לך סיפור שלא כתבתי עוד אף פעם בשום מקום. אי שם בשנות ה-80 הייתי במשחק של הפועל תל אביב בשכונת התקווה נגד ביתר תל אביב, והפועל תל אביב ניצחה 3-2, ואני ראיתי דבר מדהים, שבמגרש בשכונת התקווה כל קרן וכל ביתת עונשין של משה סיני הייתה נגמרת ברשת, ככה נגמרו 3 שערים והפועל תל אביב ניצחה 3-2. אני חושב שאת 2 השערים לביתר הבקיע שוקו נומדר. עכשיו תפתח הסיפור מדהים, בשנת 89 היה פורמט חדש למדור הספורט של עיתון חדשות שאני עבדתי בו, והביאו פרשן כדורגל שמאז נעלם, ירון בלוך, שניתח את כל הקבוצות לפני פתיחת העונה. מה שקרה, הוא ניתח 15 קבוצות, ואז הוא עזב, ונשאר יום אחד לפתיחת הליגה, יום שישי, וביום חמישי באו אליי ואמרו לי, דורון, תקשיב, ירון עזב, והוא כתב על 15 קבוצות, ועל הקבוצה מספר 16, בני יהודה, לא כתבנו. אנחנו הולכים, ביום שבת מתחילה הליגה, וניתחנו את כל הקבוצות, חוץ מבני יהודה, אין מי שיכתוב, תכתוב אתה. אני אמרתי, תקשיבו, אני הולך לכתוב דבר שאני לא יודע אם תסכימו לפרסם. בני יהודה תזכה באליפות השנה, וכולם תפסו את הראש וכבר לא רצו לתת לי לכתוב. ואז כתבתי מאמר שלצערי לא שמרתי אותו, אבל אולי אפשר יהיה למצוא אותו בבית אריאלה. 7 סיבות מדוע בני יהודה תזכה השנה באליפות, שבכמובן סיבה מספר 7, חתמתי את המאמר בשתי מילים, משה סיני, שההשראה שלי הייתה אותו משחק נגד ביתר תל אביב בשכונה, שבו גיליתי שהמגרש בשכונה בנוי אחד לאחד על מידותיו של סיני, וכל קרן שלו, וכל ביתת עונשין שלו מהבגרה שזה מסתיימת ברשת, ואכן זה מה שקרה. אני זוכר את משחק העונה, ישבתי בתור עיתונאי עם ההנהלה של בני יהודה ואחורי השער המזרחי, וזה באמת מה שקרה. הוא נתן שם הצגה מטורפת עם קרנות אל תוך השער, והוא הביא לבני יהודה את האליפות. וזה אחרי, תראה, בזכותו שחקנים כמו, תראה, כך לדוגמה, יש שחקנים גדולים בכדורגל הישראלי, למשל גידי דמתי, שלא זכה בחיים שלו באף אליפות, כן? עכשיו, כך לדוגמה, יש שחקנים כמו יוסי זנה, שיש לו 4 אליפויות. יודע למה?
היה לו ציני.
כי הוא שיחק ב7 שנים האלה בהפועל תל אביב, ב3 אליפויות, וב90 הוא שיחק בבני יהודה.
שמע, זה, אתה יודע.
אז יש לו 4 אליפויות, כי הוא נצמד למשה ציני. אתה מבין?
היה, אתה יודע, אנחנו פה כל הזמן בפרקים פה, וגם מארחים את השחקנים האלה שעזבו את הפועל תל אביב, והאחרון נגיד היה ורמוט, וטוב, הרשימה ארוכה, ונראה שאף בן אדם, אף סמל של הפועל תל אביב, לא מסיים טוב. זאת אומרת, אין ערגה, בוא נקרא לזה...
אי אפשר לסיים טוב במועדון, אפילו דובי צ'וויצר לא סיים טוב במועדון.
בדיוק, אתה יודע, זה מדהים, כי נגיד סיני, הנה זה מישהו שתחשוב, לא רק שהוא לא סיים טוב, כי הוא נהיה הרי מאמן, מי שלא זוכר, ואז גם טוענים שהוא אחראי לסגירת שער 7, שער 7 פעם היה כמו שער 5, הוא בעצם ברא את שער 5 לכאורה, ואתה יודע, והיו ביקורות על איך שהאחים שלו התנהלו, ואיך הוא היה כמאמן ומנג'ר שחקן, ולמעשה הפועל כמעט ירדה, והפועל הייתה נוראית כשהוא היה בתפקיד הזה, והוא עזב כמישהו שכאילו, כאילו נמחקו הישגיו, כאילו אמרתי את זה לוורמוט גם אם אתה זוכר, שוורמוט קצת...
הוא עזב כן, ושמעלי את התוכנית שלהם.
כן, ואז, תקשיב, ואז הוא עוד חזר עכשיו, ושוב נוקה כאילו על ידי הבנים של ניסנו והוא, בתואנה שמהכסף הזה יביאו שחקן רכש. זאת אומרת שמטטים וחובטים באיש, אני, אגב, אני לא אומר שהוא היה תמיד צדיק וטהור, מן הסתם גם האופי שלו היה מעניין בו נגיד, ולא היה תמיד קל איתו והכל. אבל אתה נגיד תופס את סיניים באופן מאוד מאוד רומנטי, והרבה מהקהל של הפועל פחות.
לא, אני אסביר לך את זה. קודם כל, עם כל הכבוד לכל הקהל של הפועל שמתנגד בשנים האחרונות לסיניים, אני ככתב ספורט בשנות ה-90 הייתי גדול מתנגדיו. זאת אומרת, אין שבוע שלא הייתי כותב מאמר שסיניים צריך לעזוב את התפקיד כמנג'ר הפועל תל אביב, וזה, אתה יודע, וזה אחד הפאקים שלנו ככתבים צעירים, ואנחנו רואים את זה היום בכל השטחים, גם בפוליטיקה למשל, שאנחנו, אין לנו ככתבים צעירים ראיית מקרו, אנחנו רואים רק, אנחנו לא מנתחים תהליכים, אנחנו מנתחים את ה, אנחנו הולכים אחרי הזנב של האירועים. עכשיו, ככתב צעיר ולא מנוסה ולא בשל, זה מה שראיתי. ראיתי מאמן, לא טוב, מביא תוצאות לא טובות, עסקתי את המסקנה המיידית שהוא צריך ללכת. עם השנים, אני חייב להגיד לך שזה ישב לי על הלב הרבה שנים, ההתנהלות שלי כעיתונאי באותה תקופה, ואשכרה לצאת נגד אליל נעורך, זה לא פשוט, ואני חושב שהיום, בשנים האחרונות, כבר דיברתי על זה עם משה סיניים בעצמו, שכל הנקודת התייחסות שלי לכלפיו הייתה מוטעת, ואני אסביר למה. תראה, סיני אחרי בני יהודה היה ברמה של מרדונה כאן בארץ, אני לא צריך אפילו לפרט, כן? עכשיו, מה שקרה לו זה פשוט טרגדיה, שלא כל כך באשמתו. מה שקרה שמכבי תל אביב הייתה אז אחרי 12 שנה ללא אליפויות, והיא החליטה לקחת את משה סיני אליה, כדי, אתה יודע מה זה, מכבי תל אביב משנת 79 עד שנת 90 לא זוכה באליפויות, ויש שחקן בתל אביב, שלוקח באותה, בעשור הזה ארבע אליפויות, מול מכבי חיפה הגדולה, ומול ביתר ירושלים הגדולה, מול חיפה עם סלקטר רוזנטל, ארמלי ממן, מול ביתר של מלמיניה ואוחנה, מסתובב שחקן בתל אביב, בקבוצות כמו הפועל תל אביב ובני יהודה, ולוקח להם מתחת לאף ארבע אליפויות, ומכבי תל אביב לא לוקחת אף אליפות באותו עשור. אז הגיע דני לאופר, ישב איתו, והציע לו כל סכום שבעולם, רק שיחתום כדי שישחק במכבי תל אביב וישבור את הבצורת של מכבי תל אביב. עכשיו, מה שקרה שבמרכז הפועל, לא יודע איך קראו לזה, אז לא היו מוכנים לשמוע על האפשרות הזאת. ואי אפשר היה לשלם למשה סיני את הסכומים האלה שמכבי תל אביב הציע לו, לכן בא יורם מוברקוביץ, זיכרונו לברכה, ועם הצעה יצירתית. אם אתה תהיה גם מנג'ר, זאת אומרת, גם מאמן וגם שחקן, אז נשלם לך משכורת כפולה, וככה נחסוך את המשכורת של המאמן, וככה נגרום לך להישאר בהפועל תל אביב. עכשיו, בגיל 30, שהוא בסיאו, הוא יכול היה לתת עוד כמה שנים, שמו לו אקדח, תשמע, שמו לו אקדח, וזו דילמה רצינית מאוד. והוא לקח את התפקיד, תוך כדי זה שהוא לקח את התפקיד, הוא התחיל טוב אגב, 4-5 משחקים ראשונים זה היה ממש מצוין, אבל אחרי זה הייתה התדרדרות מאוד מאוד קשה. הבעיות הניהוליות בהפועל תל אביב וחוסר הניסיון שלו עשו את שלהם, והוא כבר, אתה יודע, אחרי שנה הוא כבר לא היה אותו שחקן, והוא כבר לא יכול היה לקבל את החוזים האלה במכבי תל אביב, והוא כבר היה חתום על 6 שנים בהפועל תל אביב, אז מה מצפים ממנו? שיקום וילך הביתה? שוב, כמו שאתה אומר, אף אחד בהפועל תל אביב לא גומר טוב, כי זה הכל מתחיל מהניהול הגרוע של המועדון הזה מבחינה היסטורית, וגם הוא לא גמר טוב. עכשיו, אני מאוד שמחתי, גם מאוד לחצתי עד כמה שיכולתי, כן, שהוא יחזור להפועל תל אביב, ומאוד שמחתי שזה קרה, אבל להגיד לך שהפתיע אותי איך שזה נגמר, לא הפתיע אותי, אבל אני חושב שמשה סיני, כל אוהד של הפועל תל אביב, צריך להצדיע לו, צריך לתת לו את הכבוד, זה שהוא נמחק במועדון הזה, למשך כך הרבה שנים, זה עוול, זה עוול מאוד מאוד גדול שנעשה לו.
אתה יודע, כאילו, כי זה כן גם יום שצריך לחגוג אותו, עזוב את העניינים, גם לפני כמה זמן הוא חזר לצפרירים, והייתי במשחק והוא פתאום בישל, אני חושב שמקצועית, אם אתה כן יכול קצת לספר על הדברים שראית, כי רוב, נראה לי שהגיוני לקבוע, שרוב המאזינים לא ראו את סיני משחק, הוא היה מין שילוב של גם מוסר אדיר, גם עם לובים וגם עם הכל, לצד הטילים, אתה מבין? אפילו אגב דריבל היה, זאת אומרת, לפחות שאתה יודע, אתה רואה את המשחקים בגולד, אמנם ההגנות הקבוצתיות היו הרבה פחות טובות, אבל עדיין היו לו המון תכונות שגם היום, הרבה שחקנים למשל, אתה רואה בי פעם ואומר, טוב, היום זה לא היה מצליח. הוא גם היום היה
קליבר. אני חושב שגם הוא וגם ג'ימי טורק הם שני שחקנים ששחקו אז, שטורק נפצע בתחילת העשור וכבר לא היה דומיננטי, וסיני לקח את המושכות והביא את האליפויות. הם שני שחקנים שהקדימו את זמנם, כי אז כשאחד כמו משה סיני היה נופל לידיים של מאמן, הוא מיד היה עושה ממנו קשר התקפי. וסינה היה לה את הכל בתור קשר התקפי, חוץ מדבר אחד שזה מהירות, לא הייתה לו את המהירות. עכשיו, בכדורגל של היום, היו עושים ממנו קשר 50-50. וכקשר 50-50 הוא היה מגיע הכי גבוה שאפשר. הוא היה מגיע לליברפול, ברצלונה, מה שאתה רוצה. פשוט לא השתמשו בו בכדורגל הלא מפותח של אותם שנים. עכשיו תראה, קח לדוגמה את השער של גילי לנדאו ב-86, דקה 86, הוא מעמיד אותו לבד מול שוער, מכלום, משום דבר, זה הבישולים. קח את שני השערים שלו באימקה שרצו את האליפות של ביתה, או שנה אחר כך בגביע, בביתות, כל ביתת עונשין שלו זה יותר מפנדל. תשמע, אני זוכר את המשחק, לא הראשון בנתניה שכתבתי עליו, השני, בבלומפילד, הגומלין, שטורק נפצע בדיוק באותו שבוע, טורק היה עד אז הכוכב של המועדון, הוא נפצע ואוהדי נתניה, ישבתי איתם, כתבתי את זה בטורק, הם היו ביטוחים שהם הולכים לפרק את הפועל תל אביב, ואז סיני למעשה יצא לאור, בגיל 20 מדובר, כן? בגיל 20 הוביל את הפועל תל אביב לרביעייה, עם שער אחרון רביעי, שאפשר לראות אותו עד היום ביוטיוב, שער ברמה של פלא, כן? אין בכלל מה לדבר, זה גם מה שאוהדי נתניה אמרו לי אחרי השער הזה, של הפועל תל אביב שחקן ברמה של פלא, אז אף אחד לא הכיר אז את מרדונה, אף אחד לא שמע את מרדונה, דבר איתך על פברואר מרץ 81, שהוא היה בן 20, בגיל 20 הוא לקח מועדון והוביל אותו לאליפות אחרי 12 שנה במחשכים, שתבין. עכשיו, אני הייתי מוקסם מכל התכונות שהיו לו, הדבר שהכי היה מרגש אותי, אני חושב שהכי ריגש אותי אי פעם בכדורגל, זה שהייתה בעיטה חופשית, קוראים לזה יותר, כן? אנחנו רגילים להגיד בעיטת עונשין, אבל בעיטה חופשית, שהייתה בעיטה חופשית בזכות הפועל תל אביב, אין דבר שהיה מרגש אותי יותר בכדורגל, כי אני לא ראיתי שחקן כמו משה סיני בעניינים האלה, עם כל הכבוד לשחקנים אחרים. אני, במונדיאל 86, החלטתי לעשות איזה מיני תחקיר, ולבדוק את כל בועטי העונשין בעולם, ולראות איך משה סיני לעומת בועטי העונשין הכי גדולים בעולם. וממש בדקתי כל מפחק במודיאל 86, ואני חייב להגיד לך שהגעתי למסקנה, כן? שהוא בועט הבעיטות החופשיות הטוב בעולם, ואני יכול להסביר לך גם למה.
מת על זה.
כי קח את כל השחקנים הכי גדולים בעולם, ואת כל הבועטים הכי גדולים בעולם, הם כולם, יש להם או ספציאליטה בבעיטת בננה, כן?
כן.
או ספציאליטה בבעיטת פלש. קח את מלמיליאן, את פלטיני, את יציג זוהר, הם בועטים מעולים, אבל רק בביתת בננה, בחלק הפנימי של הנעל, יש אלה שהם מומחים בצד החיצוני של הנעל, זה בן אילם, זה רוברטו קרלוס, בן אילם בארץ, רוברטו קרלוס בעולם, אני לא חושב שיש שחקן, גם לא מרדונה, שיש לו מיומנות של 100% בשני המצבים האלה, ולמשה סינה היה איזה, אם הוא היה מצד שמאל, אז הוא היה בועט בננה, ואם הוא היה בצד השני, אז חשבו שהוא יכול רק להגביה, הלו מה היה, אתה יודע למה בית"ר ירושלים קיבלה שנה רדיוס, בשנת 84? כי בשנת 83, אני הייתי בטירונות, בפברואר 83, היה משחק גביה בבלומפילד, בפועל תל אביב נגד בית"ר ירושלים, עכשיו, הייתה בעיטת עונשין לזכות הפועל תל אביב ליד מצד שמאל של השער של, מצד ימין של יוסי מזרחי, מצד שמאל של זינאי, וכולם היו בטוחים, הלא, הוא לא יכול לסובב בננה מהצד הזה, כולם היו בטוחים שהוא יגביע, ואז הוא הביא את המיומנות החדשה שלו, את הפלש הקטלני לחיבורים, יוסי מזרחי הצליח להגיע לכדור, זה הפתיע אותו מאוד, הוא הסתחרר, אבל הוא קלט אותו אחרי קו השער, הוא זז מיד קדימה כדי להטעות השופט, השופט לא אכל את זה, קבע שיש שער. כמה דקות אחרי זה, אותו סיפור, בא סיני ושולח את הפלש, עדיין הם משוכנעים שהוא יקביע, ומה שקרה בפעם הראשונה לא היה, היה מקרי, והוא משחיל, יש את זה ביוטיוב כמובן, הוא משחיל את הכדור לבין חיבורי הקורות בטכניקה חדשה, שעוד לא נראתה מצטור, ואז הוא עדיין ביתר פרצו למדרש, והשתוללו, ושנה אחר כך הם היו שנה ברדיוס, הם שחקו בבלומפילד, בגלל שתי הפצצות האלה, הם חזרו לאימקה לקראת סוף העונה, ואז שוב משהו סיני הופיע, באימקה, במשחק האליפות שלהם, והזכיה שני שערים מדהימים, כן, ולקח מהם את האליפות.
שמע, נסכם, בזה, קצת, קודם כל, תראה, יש לי משפחה מרחובות, שמאיר, הדוד, הוא אוהד, לדעתי עד מכבי נתניה, הוא כזה מכבי בכדורסל, מכבי נתניה בכדורגל, ולקחו אותי, המשחקי הכדורגל הראשונים שראיתי, הראשון היה דרבי מרמורק שעריים, אני לא זוכר כלום, היינו מחוץ לגדר, ואני, באמת, אני לא זוכר כלום מהמשחק הזה, יש מצב שנגמר 0-0. המשחק הראשון שראיתי אי פעם בליגת העל, ואם אני טועה, אז שאחד האחים שלי יתקן אותי, אבל אני לא טועה, זה בלומפילד, הפועל תל אביב מכבי נתניה, וישבנו מאחורי השער, זאת אומרת, זה...
באיזה שנה?
אני חושב שזה היה 90 או 91, המשחק הראשון שלי בליגת העל.
כן.
או 90 או 91. ולנתניה כבש רוני לוי, כי בדקתי את זה שנים אחר כך באתר הנהדר של מאור זכריה, שהיה דריבליסט, ומי שכבש להפועל תל אביב זה משה סיני, מביתה חופשית. עכשיו, אתה משחק הוגו במחשב, דורון, אתה לוחץ על המקשים. איך קראו לה? בקיצור, משה סיני כבש מביתה חופשית, אני לא ראיתי את הגול, אוקיי? כי אז גם לא היו, הנה, אני אהיה קצת נוסטלגי, לא היו אז כיסאות, זאת אומרת, אתה עומד.
הספירו לך.
אני הייתי בן 7? ולא ראיתי כלום, אבל זה היה הפעם הראשונה שראיתי כאילו גול שאני זוכר, כי רוני לוי לדעתי הבקיע את השני, משהו כזה.
לא, התחלת טוב, מפה אפשר רק לרדת,
אתה רואה. כן, אבל לא ראיתי, זאת אומרת, אני אף פעם בעצם לא ראיתי ממש את סיני בסיוע, כי זה היה הרי אחרי האליפות בבני יהודה, ולפני זה באיתי, אז אני הייתי...
הוא כבר היה המנג'ר שלו, כן, אני... לא היה בסיוע, כן, היה
חוק מסיוע. אני הייתי בשעש מדי. אחר כך, סיפור שלי לספר פה לא מעט פעמים, זה שעשיתי כתבה עליו ב-2010, כי זה היה 20 שנה לבני יהודה, וזאת הייתה הפעם היחידה, או הראשונה, או הקריטית ביותר, שבה כתבתי כתבה פלוס רעיון, נגיד איזה 1,500 מילה, עשיתי הכל, 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 ונמחק. לא צריכתי למצוא את הקובץ. שכל מי שכותב יודע איזה נורא זה, ברור שזה לא כמו לעבוד במכרה פחם, וזה לא כמו חס וחלילה להיפצע, אבל כל כותב, זה רגע מאוד קשוח.
כן, זה קרה לי פעם.
אני בטוח. אגב, היה גם פעם משהו שכתבתי עליו, הוא איים עליי בתביעת דיבה, ובסוף נרשמה סולחה, וסגירת מעגל הייתה לפני שנתיים, שלחתי להעמית את הוידאו הזה, כשנשלחתי לסקר את החזרה שלו לכדורגל הישראלי אחרי 25 שנה לצפרירים, והגעתי פעם ראשונה עם הבן שלי, שאז בן פחות משנה, לצערי הוא עדיין לא ממש אוהב כדורגל, וראינו את הבישול, הוא בישל. בישל, במשחק הראשון של 25 שנה, אומנם לא ליגה בחירה, בואו לא נרמה אתכם, אבל בישל, לדעתי זה היה לגדי סלומוביץ', רואה חשבון שרן זהבי, הכל מתחבר. וסיני סיני הוא, אגב, אתה נתת שמות של מרדון, שדברים כאלה, אני חושב שעזוב את הברור שאת הקנה מידה, ואת ההבדלים העצומים בסטנדרטים.
אני מדבר...
לא, אני דווקא...
אני רוצה להקפיד עוד פעם, שאני מדבר על משקל גולי.
בדיוק.
המשקל הסגולי שלו.
המיתולוגיה שלו, הוא חזק, שוב, ואני אומר לך שזה לא רק מי שאוהד הפועל, וגם לא רק מי שאוהד מכבי, זה מי שעד לכדורגל הישראלי, כן. בעשור הזה, זה היה, אגב, מבחינת דומיננטיות והכל, זה באמת מזכיר לנו דברים הגדולים, 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 הגדולים ביותר. יש כאלה שדרגו אותו 6, יש כאלה שדרגו אותו 4, יש כאלה, ראיתי בארץ שעשו את לרגל 71 שנה, הם דירגו את 71 הכדורגלנים הכי טובים. השתתפתי, אגב, בהצבעה שם.
אני חושב שהפספוס הכי גדול של סיני בסופו של דבר, תראה, הוא תמיד, הוא ומלמיליאן שחקו ביחד בנבחרת, ואף אחד מהם לא הצליח להתבלט, ועד שבסוף הגיע שניאור, יחד עם גרודמן, אבל זאת החלטה של שניאור, לתת את כל המפתחות בידיים של סיני, כי הוא הביא לו אליפות שנה לפני כן עם הפועל תל אביב, והוא לא הזמיד את מלמיליאן לנבחרת, שזו הייתה רעידת אדמה, כי הוא אמר, אני הולך רק על משה סיני. עכשיו, למשה סיני הייתה בעיטה חופשית נגד איגיטה, נגד קולומביה, שפגע בקורה לדעתי, במשחק העלייה למונדיאל 90. אני חושב שאם היינו עולים למונדיאל 90, הוא היה יותר גדול, הוא היה נחשב לא רק אצלי, אלא אצל כולם, כיותר גדול מכולם, אבל היה חסר לו סנטימטר שם במשחק נגד קולומביה, כדי להפוך רשמית וסופית לגדול לשחקנים שהיו כאן.
טוב, אז אנחנו נמשיך לחפש עוד כאלה. דורון, מתי אתה בא? תבוא בקרוב?
אני עובד שלך, מתי שתגיד אני מגיע.
אתה יודע, כי אנשים בפודקאסט הזה מכירים אותך גם בקטע של כדורגל והפועל וכדורגל נשים, דברים כאלה, אבל גם צריך לדבר קצת פוליטיקה, עוד עד בחירות מספר 9, תמיד איתך כיף לי לדבר, אני מעריכים לו איתך כיף, זה מעניין. כמו שאתה קובע שסיני הוא בועט הביתות החופשיות הכי טוב בעולם, מה יכול להיות רע בקביעות פוליטיות שלך?
יאללה, בכיף. אני תמיד שמח לבוא אליך ולדבר איתך.
תודה, ומזל טוב למר סיני. בוא נראה, אתה כתבת את זה לדעתי בפוסט בפייסבוק, אבל יש את הקפות שמקבלים כשאתה מגלה בני כמה אלילי הילדות. אז אני מניח שכל אחד מאיתנו קיבל קפה, כל אחד קפה קצת אחרת, אבל קיבלנו.
אם תיתן לי עוד 10 שניות,
כך.
אתה יודע שירון שילון פנה אליי ואמר לי שהוא רוצה לעשות את זה, והתחלתי לדבר איתו על האליפות של 81, פתאום עשיתי חשבון וראיתי שזה 40 שנה.
יואו.
אני חושב שזה נושא לפודקאסט שלם בנפרד. שאם מישהו היה בא אלה בשנת 81, זה היה מדבר איתי על האליפות של הפועל תל אביב, על שחקן בשנת 1941, אני שולח אותו לבית משוגעים, באמת. ואנחנו מדברים על הדברים האלה, 40 שנה אחרי, ואני חושב שיש, זה חלק מהמהפכה התקשורתית והטכנולוגית, אנחנו נדבר על זה פעם, אני אשמח לדבר על זה פעם.
יאללה. נגיע. דורון כהן, תודה, תודה, תודה.
תודה אורן, תודה רבה, יום טוב.
ביי ביי, מזל טוב.
מזל טוב למשה סיני.
אז תודה לדורון, והפסקה קצרה. לספר לכם על החברים שלנו ושל עמית מזרני פנדה, מותג האונליין הגדול ביותר למוצרי שינה בישראל. התוצאות מדברות, התוצאות ישנות, מאזיני הפודיום מזמינים מפנדה בהמוניהם, מיטות, מזרנים, קריות היברידיות. זה או כי הם אהבו את טאוטאו כשהם היו ילדים, או שעשיתי כבר את הבדיחה הזאת, אבל לא משנה, אהבתם אותה, אז אני ממשיך. מי לא יודע מי זה טאוטאו? המחירים והמוצרים של פנדה פשוט נוחים למאזינים שלנו. אין להם כוח, אין להם רצון, אין להם אנרגיות. לנסוע עם האוטו, להכנות איפשהו, להיכנס לחנות, להישכב על מזרן, ששכבו עליו 1,000 איש קודם. הם מזמינים אונליין וזה מגיע מהר וקטן וקומפקטי, והטריק שם מדהים, אני מפציר בכם, כשאתם מזמינים, תשימו לב איך המזרן פתאום הופך ממשהו קטן בתוך קופסה למזרן אמיתי, כמו רובוטריק. אז היה, מה זה הדבר הזה? והכי חשוב, יש לכם 100 לילות ניסיון. לא אהבתם, לא נוח, מפחדים ממשהו? אל תפחדו. בפנדה מאמינים במוצר שלהם. אתם לא תאמינו? אז שוב, זה לא רק מזרן, זה גם קריות ומיטות ומזרנים לכלב. וינצנט ישן על מזרן כזה. על מיטות ומזרנים ביחד יש הנחה של קרוב ל-1,000 שקל, אבל על כל, על הכל, על הכל יש כפל מבצעים עם קוד קופון POD. POD של הפודיום נותן לכם עוד הנחה על כל מה שיש באתר pandazzz.co.il, pandazzz.co.il, תהיו נינוחים, תהיו רגועים, תהיו רעננים, יאללה, שנו על זה, פנדה, על הנירון תלפז.
מה קורה?
מעניינים. שנת?
בסדר, בסדר, אנחנו במוד פלייאוף כל העונה, עם זה שצריכים לקום ככה.
אתה התחלת בלי להודיע. עמית, מה קורה?
מה נשמע?
מה, וושינגטון, שמע, אתה עוד מעט, אתה תהיה קמע.
יש מצב.
שמע, נראה לי זה הפודקאסט עם הכי הרבה ייצוג של וושינגטון וויזרדס, אני לא אפסיק להגיד את זה, אני מתלבט האם ב-DC יש פודקאסט שבו יש שני אנשים שמקושרים כל כך לוויזרדס, אז
רק נשאר להביא את הציפור הזאת, הקמה שלהם.
תביא איזה מחשף, איזה משהו. תלפזוס, אנחנו נתחיל, יודע מה, לפני הרדן לוק הרגע, אני שמעתי מאורי אוזן, שאתה נותן לו עצות קואוצ'ינג בריצה, סלש מתלהב מאוד, לא יודע אם מתלהב או דואג, אבל הבן אדם, כל מי שמבין קצת בריצה, אומר לי שהוא די תופעת טבע.
אני אענה לך בצורה כזו. אם אני אענה לך עכשיו פה, אני לא אשיג את המטרה. המטרה שלי היא פודקאסט עם הרצים של הפודיום.
אוקיי, סגור.
ואז שם נדון בזה. אני רק אסביר שמה שאורי אוזן עושה, זה שכמעט כל ריצה שלו, הוא, עוד פעם, יכול להיות שהוא כזאת תופעת טבע, שהוא אפילו לא נותן 100%, אבל הוא כאילו משפר כל הזמן, כל הזמן הוא משתפר, כל ריצה. עכשיו, זה לא מה שאמורים לעשות. גם הוא כמאמן כדורגל יודע ש... אתה לא כל משחק, כל אימון, אתה משחק כאילו זה משחק, אתה באימון עובד על דברים מסוימים, ואז כל הזמן יש לך יעדים, אתה אומר, פעם בשבוע יש לי ריצה, שהמטרה היא לשפר את הכוח המתפרץ, או הכוח למהירויות הקצרות, יש את המהירויות הבינוניות, יש את הארוך, והוא פשוט, אני חי רק ממה שהוא מעלה בטוויטר, כן? הוא גם מגדיל מרחקים, וגם משפר את הזמנים, מעלה את הקצבים, אז הבחור הוא... לא סתם היה כדורגלן, ועוד כדורגלן בהגנה, זאת אומרת שתוכן מרחקים. אז בקטע הזה להוריד את הכובע, אני פשוט חושב שהוא יכול להיות עצן על ברמת החובבנים בארץ, ובאימון נכון, ופשוט שילוב של מה הוא עושה כל פעם, לא כל פעם לצאת, כאילו זה משחק.
יפה מאוד, אלפז, איזה מחמאות לאורי, מחמאות סלש, מה אתה עושה? אבל כן, אורי באמת מתחיל הכי מהר שלו, ולאט לאט מגביר, ובוא נראה איפה זה יסתיים. בוא נראה איפה זה יסתיים, האובססיה הזאת. בלילה, הלילה, אנחנו מקליטים את זה יום ראשון על הבוקר, הלילה, זה היה כאילו דונצ'יץ' נגד הטריו של ברוקלין, אבל למעשה זה בעצם היה דונצ'יץ' נגד הרדן. שלחתי לך את אלפז, כי אתמול שלחו לי באינסטגרם, קטע ש-NBA עשו בחשבון ש-NBA עשה באינסטגרם על כמה דומים דונצ'יץ' והרדן בסגנון, משהו שאתה טוען עוד מלפני שדונצ'יץ' נולד. אז,
קטע מעולה. כן. קטע מעולה ושווה שתעלה את זה איפה שצריך.
הנה, עמית פה, עמית, שווה שתעלה.
יפה.
נשים את
אז
זה.
אז כן, זה שווה, הכינו כפרומו, אני חושב שזה מאוד נכון, זאת אומרת, עדיין מכל ההשוואות האחרות, זו ההשוואה הכי רלוונטית. ההבדל היחיד המשמעותי זה שדונצ'יץ' עושה את זה בגיל כל כך צעיר, ושמסתמן ונראה שהוא גם יותר קבוצתי בנפשו, אני אומר את זה בזהירות, זה עוד לא ברור, ויכול להיות שגם יותר ווינר, קודם כל כי יש לו כבר רקורד של אליפויות, מאירופה כמובן, וכמובן כל הזריקות קלאץ' האלו, שלהרדן היו לא מעט זריקות קלאץ', אבל אנחנו כבר יודעים על הרדן, שהוא פחות עשה את זה בפלי אוף. עדיין, אתה יודע יש לי את ההבחנה הזאת בין לחץ של מני טיים, אבל כשאין ממך ציפיות, לעומת לחץ מני טיים כשאתה הפייבורית, אין ספק שכשהוא הפייבורית, הרדן לא עמד בזה בפלי אוף. כן, יש לו רגעים גדולים בפלי אוף, כשהם באו יותר כאנדרדוג וקלאץ' והכל, ועשה את זה. אז דונצ'יץ' בעמדה הזו, ב-NBA, אבל באירופה היה בעמדות של פייבוריט, אבל גם מצד שני צעיר מאוד. בקיצור, יש הרבה מה ללמוד מההשוואה ביניהם, ספציפית לגבי המשחק, אני חושב שקודם כל דלאס נתנה עליהם בראש.
אחרי 8 ניצחונות רצוף של ברוקלין.
כן, אז עצרה את הרצף הזה, ודלאס בעצמה עכשיו עם 7 ניצחונות מ9 משחקים, זאת אומרת, משהו הסתדר שם, פורזינגיס חזר לעניינים, והם לקחו אותו לפוסט, כמו שצריך מול ברוקלין הזו, בלי דורנט, ואם לא ברור עוד מה קורה שם בגבוהים, היום דיאנדרי ג'ורדן השתמשו בו מעט, אותו קלקסטון שאני מדבר עליו מתחילת השנה, מתחיל לשחק, אבל בינתיים לא נותן הרבה, אבל זה גם הגיוני אחרי כך הרבה זמן בחוץ. עדיין אנחנו לא יודעים מה הם יעשו, האם הם יביאו שם עוד מישהו לעמדה, או ש... כי היו משחקים למשל נגד הקליפרס, נדמה לי זה היה, שדיאנדרי ג'ורדן היה מצוין. אז בסופו של דבר, בקרב הזה של לוקה הרדן, אני אגיד משהו מפתיע, בעצם לא הייתה לו שום חשיבות, כי הרדן עכשיו במוד אחר. דונצ'יץ' עכשיו בתפקיד דומה למה שהרדן היה בשנים האחרונות, שבעצם הכל עובר דרכו, הכל ברמה מוגזמת, אבל זהו, זה המצב, ונכון שדלס עושה את זה בפחות בידודים מיוסטון בשנים האחרונות, אבל עדיין יותר מדי עובר דרך לוקה, אבל הוא קולע מצוין מהשלוש בתקופה האחרונה, הוא מעל 40%, לא יודע אם זה 8 משחקים האחרונים או משהו כזה, אז בקטע של דלס אחלה, בקטע של הרדן, כבר לא צריך להסתכל על הרדן, ולבחון אותו ביכולת להביא ניצחונות כשהוא לבד, אלא צריך לבחון אותו, בעיקר כשהם יהיו שלושתם יחד, שזה לא קרה הרבה זמן, וגם לא יקרה עד אחרי פגרת האולסטאר.
כן.
וזהו, אז מבחינת ברוקלין, השבועיים האלה, שאחרי שהם חוזרים מהאולסטאר, זאת אומרת, מ-10 במרץ, 11 במרץ, עד הטרייד דדליין של ה-25, יהיו מאוד מאוד מעניינים. כמובן שגם אם הם לא יעשו שום דבר מהותי במועד העברות שם, אז הם עוד יוכלו להחתים מישהו בבייאוט. אז אלה הדברים לעקוב אחריהם, אני חושב, אבל ספציפית פה הרדן היה פחות טוב, בעיקר בחצי השני, קלה רק 4 נקודות, וזהו, פשוט ברחו להם, וזה קורה לקבוצה אחרי 8 ניצחונות.
כן, ובוא נלך רגע לדלס, אז הם 16-16 היום, הם מתדבקים על דלתות, אפילו לא כאלה מתדבקים, כי הם צריכים עוד קצת, דנבר הוא מקום השמיני עם 18-15, אז זה משחק וחצי מדנבר, דונצ'יץ' היה לו, נגיד עכשיו אתה מציין 10 משחקים סבירים של דלס, היה לו הרי את הנפילה, ונראה ש... לא יודע, גם בגיל הזה, אתה יודע, יש ירידות עליות, נראה שהוא מתמודד יפה, התכתבנו בינינו אחרי בוסטון, נראה שהוא יודע לקחת את הדברים האלה, איך אומר, איך אמר קיובן, פאק יו זק לו.
הוא, כן, הוא נראה הרבה יותר רגוע, יותר טוב. תשמע, זה לא פשוט, לא לקרלייל, ולא ללוקה, שפתאום בגיל הזה הכל עובר דרכו. זה ממש מטורף, כמה... כל כך הרבה יותר עובר דרכו מאשר מה שראינו באירופה, כן? זה, זה אין מה להשוות, איך הוא נכנס ישר ממש למשבצת הזאת של הרדן, אין לי ספק שזה, הם עברו המון על הווידאוים האלו, גם לוקה אפילו הבוקר ראינו אותו, והוא דיבר על זה שהוא למד את הרדן, ואיך הוא מוציא עבירות, והסטפ בק מהשלוש, והחדירות לסל, הבלנס הזה, יכול להיות שללוקה יש אפילו יותר טוב, זאת אומרת, לא יכול להיות, יש לו אפילו יותר טוב מהרדן את המשחק אמצע הזה, זאת אומרת, להרדן יש יכולת אדירה לסיים באזור הקרש סל, שם לוקה עדיין לא ברמה הזו, אבל ללוקה יש את האופציה לעצור פתאום, ולעלות חצי מרחק או הפלוטרים, גם להרדן יש, אבל אני חושב שללוקה יש את זה כבר עכשיו ברמה של הרדן, אם לא טיפה יותר טוב, ו... כל הדבר הזה, כל האיזון הזה הוא קריטי, כשהוא, ברגע שהוא קולע ככה את השלשות, אז הוא גם מכריח את ההגנה לבוא אליו, שזה יקל עליו עוד יותר בפעולות אחרות. מה שמאוד עזר לדלס במשחק הזה, זה קליעה טובה מהשלוש של פורזינגיס, סליחה, לא פורזינגיס, של קליבר, פיני סמית, וג'וש ריצ'רדסון, שכשהוא קולע 2-5, זה מצוין מבחינת המאבריקס, הנקודות שלו זה ממש אני רואה אותם כבונוס.
כן.
וזהו, טים הרדווי ג'וניור נותן עונה לדעתי, הוא underrated אני חושב, וברונסון היה טוב. יש שם קבוצה שעדיין לא ראינו שום סיבה אבל לחשוב שיכולה לצאת מהסיבוב הראשון בפלייאוף, אתה כרגע התקנת בטבלה, שהם אפילו לא בשמיניה, אבל בוא נזכור שגם יש פליין מ-9 ו-10.
נכון.
אבל עדיין קשה לראות אותם כמשהו יותר מקבוצה שעושה אחלה סדרה בסיבוב הראשון.
עוברים, אמרנו שנשלב בפרקים בין כל הפינות והדברים שנמציא, שאלות, אז עמית אגר, באלף, כאילו, אגר את השאלות, לא, אין שואל בשם עמית אגר, אוקיי, שואל קוראים לו תום, והוא שואל, מה אתם אומרים על ג'ימי בטלר ומיאמי? רק נספר, לפני שטלפז גם יענה, שהתפרסם שבטלר הוזמן לאולסטאר, ולא הסכים בגלל שאדבאיו לא הגיע. זאת אומרת, הוזמן כמחליף, כאילו, לא נבחר בראשונים, ולא הסכים. אז הנה, זה, הוספנו קצת חברה. בטלר עם חברה, הוא איש חברה. ובכלל טלפז, הנה, מתקדמים, משתחלים, אתם רוצים שניתן את הזה, אז עכשיו הם 16-17. אגב, הם ראשון בבית שלהם, כן? זוכרים שיש ב-NBA בתים? אבל הם בפלייאוף, כאילו, נכון עכשיו, והם לא היו קודם, אנחנו כבר שבוע, שבוע שני נכון טלפז, שיש את ההתקדמות הזו, שוט.
הסיפור הזה של בטלר והאולסטאר, זה סיפור מעניין, וזה נכנס לתוך הדברים האלה, שעוד נשמע עליהם. אני חושב שאם דיברנו על ברוקלין, אני רואה, וזה אני עונה אולי לשאלות עתידיות, אני רואה 4 קבוצות מעל כולן במזרח, וארבע אלו, 3 שהן מובילות את המזרח עכשיו, פילדלפיה, ברוקלין ומילווקי, ומיאמי הרביעית, והיא לאט לאט מטפסת לשם. וככה אני רואה גם שהם יגיעו בפלייאוף. והסיפור הזה של בטלר ובאם, זה בטלר מזהה הזדמנות, הרי לא בא לו ללכת לאולסטאר הזה. והוא לא נבחר, לא על ידי האוהדים ולא על ידי המאמנים. אז בעיקרון בכל שנה אחרת הוא היה הולך. עכשיו הוא בא ואומר, רגע, אני יכול לנצל את זה, לסרב, לייצר פה סיבה שמחבקת את החברים שלי לקבוצה, במקרה הזה בעם, שולחת מסר שאנחנו קבוצה אחת. ואגב, ברמה האישית זה עושה נזק, אם כל זה ששחקנים אומרים, אנחנו לא רוצים ללכת לאולסטאר, להיות באולסטאר זה מאוד טוב למותג הזה, ואני בטוח שיש לא מעט אנשים במחנה בטלר, שתולשים שערות, ואומרים, איך אתה מוותר על זמן מסך כזה באולסטאר, עם כולם. והוא עדיין עושה את הדבר הזה, שזה, עם כל הציניות, צריך להעריך את זה, מבחינת הרמה שלהם, ברגע שדרגיץ' חזר, הקבוצה הזו חוזרת להיות מה שאנחנו מכירים.
בטלר ספציפית חזר. זאת אומרת, 10 משחקים אחרונים, רק נקטע אותך, 22 נקודות, 9 אסיסטים, כמעט 9 ריבאונדים, כמעט 2 חטיפות, 44% מהשדה, כמעט 90% מהקו. זה ג'ימי בטלר, הוא לא היה בהתחלה, גם כי הוא לא באמת היה, ואז הוא כן היה, אבל לא היה, ועכשיו הוא ישנו.
אי אפשר להתחיל עונה כזו מיוחדת, שמתחילה בדצמבר, ואחרי פגרה מאוד קצרה, ולצפות שלא יהיו לזה, לא יהיו לזה משמעויות. המשמעויות הן מה שקרה בדיוק למיאמי היט, שבטלר היה האיש שאנחנו זוכרים כמה אומס היה עליו, סטייל לוקה כזה במיאמי, בפלי אוף, עד לגמר וכולל, זאת אומרת, שתי הקבוצות עם הפגרה הכי קצרה, זה הלייקרס ומיאמי, כשהרבה נסחב שם על בטלר, ואז הוא נכנס לעונה, קצת פציעות, קורונה, ולכן זה לקח זמן. כנל דרגיץ' שאנחנו מכירים את הבעיות הפציעות שלו, וזה עוד משהו שכמובן ליווה אותם בגמר ויכול עוד לחזור, אבל ברגע שהם שם כולם, אז אנחנו מכירים, הם קבוצה טובה מאוד, יודעת מה היא רוצה, בטלר הוא עדיין בחד ספרתי, אני חושב, שלשות, סך הכל, העונה. אבל היו לו 3 כאלה מול טורונטו לפני, ביום חמישי בלילה, נדמה לי, אם שיחקו נגדם. Mm-hmm. או ביום רביעי בלילה זה היה. אז זהו, אז הוא מתחיל למצוא את הטווחים שלו חזרה, והזהות שלהם, והם לא לחוצים. כרגע המזרח כל כך צפוף. וושינגטון, שנגיע לדבר עליהם, רחוקים, אני נדמה לי, משחק וחצי או 2 ממיאמי, זאת אומרת, מהמקום החמישי, או מיאמי עדיין לא בחמישי, אבל הכל שם צפוף. כן, בדיוק, הכל צפוף, ממקום 5 או 4 עד מקום 13.
מהמקום הרביעי עד מקום 14, יש הבדל של 4 משחקים.
כן, בדיוק, אז הכל פתוח, זהו, זה העניין, מיאמי ידעו את זה, חיכו בסבלנות שכולם יחזרו, ועל הדרך, כמובן ברוטציה, פרשס אצ'יווה, הרוקי, יש את גייב וינסנט, שלא ידענו מי זה, והדבר שאני יכול להגיד עליו זה ששיחק עם מקס היידיגר באוניברסיטה בסנטה ברברה, ונתן כמה משחקים לא רעים, גם בתקופת הקורונה, וגם עכשיו לפעמים הוא עדיין ברוטציה, מקס סטרוס שנכנס לרוטציות, כל מיני שמות שכנראה בפלי אוף לא נשמע מהם יותר מדי, איגוודאלה עדיין בעניינים, אפילו קולע קצת יותר טוב מבחוץ, אז אני חושב שמיאמי חזק בעניינים, וכאילו הכל לפי התוכניות בסופו של דבר.
כן, אז רק לגבי האולסטאר, ענייני האולסטאר, כי זה קצת מזכיר לי את מה שקורה כאן, בכל פעם שמזמנים סגל לנבחרת ישראל, ואני מנחש שבכל מדינה כשמזמנים נבחרות זה ככה, מיד יש את מצעד הנעלבים, המסכנים, האומללים, האלה שמתעלמים מהם, ואני כאילו רוצה לצאת נגד הדבר הזה. אני ראיתי, סבבה, זה היה בוקר ואז הוא כן זומן, ואז דיברו גם איך יכול להיות, אתה יודע, איך יכול להיות נגיד שדיים לילארד לא, ואז כן, כל הדברים, ודונצ'יץ' לא, כי אתה צריך בסוף, הרי יש דונצ'יץ' קרי דיים, נגיד בחמישייה, נכון? אפשר לבחור שניים, נכון? זאת אומרת, מישהו משלושתם יהיה בחוץ. לקבוצות בכלל אתה יכול לבחור 12. ברור שיש יותר מ-24 שחקנים שאתה יכול להחשיב בלבל הזה של אולסטאר בכל שנה. אני משער שזה בערך 28 לפעמים, לפעמים 31, לפעמים 26. כאילו, מה אפשר לעשות? זה הבחירות, ובין אם זה קהל שבוחר את החבישיות, או מאמנים, צוותי מאמנים שבוחרים את השביעיות, זאת אומרת מי ישלים את ה-12, ובין אם זה מאמן נבחרת שבוחר סגל של 23 או 26 או לא משנה כזה, תמיד יהיה את הזה שכמעט נבחר, את הכי קרוב להיבחר אבל לא. אז אני מבקש בחיית, כמו שפעם הצעתי את נבחרת הנעלבים, את אלפז, בכדורגל הישראלי, שכל פעם, אתה בטח קצת פחות בביצה הזאת, אבל אני מעדכן אותך שבכל פעם שמפרסמים סגל, יש לא אחד ולא שניים, המון שחקנים, שבין אם הם מראים שהם נעלבים, סבבה, לרוב מטעמה מראים, ולפעמים גם הקבוצות, במכבי חיפה לא מאמינים שאיקס לא זומן, והפועל תל אביב בטוחים, איקס ראוי לסגל, בלה בלה בלה. אני אמרתי, בוא נעשה נבחרת כזאת, נבחרת הנעלבים נקרא לה, אוקיי? אתה מאמן יכול להיות, נגיד, לאמן כזה קלינגר, או מישהו שאף פעם לא נבחר בוועדת איתור, כמאמן הנעלבים. אז אני גם אומר שעכשיו, מעכשיו באולסטאר, תהיה קבוצה שלישית, אוקיי? קבוצת הנעלבים, והיא תשחק מתישהו, במקום, שבוע אחרי זה, נגיד, נגד המנצחת. לא יודע מה, או שעמית ייתן לה, הכניסת ל... יש כבר הכישרונות, זוכר שהיה את הזה, הכישרונות.
עדיין יש.
עדיין יש, בסדר, אז תעשו את זה, אי אפשר לשמוע את זה כבר. תלפז?
אז בארצות הברית כמובן יש לזה את המונח, the snubs.
כן. West East snubs.
כן, West East snubs, ויש מיליון קליקים. זה וזהו, זה עושה את כל העבודה.
אנחנו בעד הקליקים.
כולנו בתוך זה. אני אעשה את ההבדל בין מה שאתה אומר עם נבחרת ישראל, שכמובן בנבחרת ישראל יש משמעות גדולה יותר לרוב, למרות שהמצעד הזה קורה גם לפני משחק ידידות, אבל לרוב יש משמעות הרבה יותר גדולה למשחק, לתוצאה. אבל אני אגיד משהו כזה מלמעלה על נבחרת ישראל בכדורגל, אני חושב שאם נלך ב-20-30 שנה האחרונות, לא זו הסיבה שלא, הנבחרת לא הגיעה ליורו, למונדיאל, ששחקן X או שחקן Y, תמיד זה מצחיק אותי, איך אומרים, איך המאמן לא שם אותו פה, כאילו אם הוא היה שם אותו, ואתה רואה את המשחק, ויש דומיננטיות של בערך 70-30 לקבוצה השנייה, ואז עדיין הדיונים, איך הוא שיבץ את ההוא במגן שמאלי, ולא את ההוא בקישור. אז באולסטאר, בסופו של דבר, זה הכל אותו דבר, הם כולם מחפשים את הדיונים, את הרעש, ומה שקורה יותר עכשיו, זה הסיפור כרגיל, מה שאנחנו חוזרים אליו, שדיברנו על זה שבוע שעבר בהקשר של אותו דנק של אנתוני אדוארדס, הסושל מדיה, זאת אומרת, פתאום לברון קופץ, דווין בוקר is the most disrespectful, עכשיו, אם לילארד לא היה נבחר בכלל, אז הוא היה קופץ ומגן, כאילו יש תמיד את החבר'ה שצריכים להטרג, ולהגיד, אוקיי, אלה הם החבר'ה שכולם יקפצו עליהם, וזה לגיטימי, שסי-ג'יי מקולום, שהוא כמובן צייצן ידוע, כל אחד מהם יקפוץ ויגיד, what? ואז כמובן מיליון לייקים, ואיך הוא יוצא מזה שהוא לא רק בקבוצה שלו, הוא מעבר לזה. אז יש את הקליקה, ומי שבתוך הקליקה, עכשיו אגב, בוקר שחקן מצוין, ואני חושב, שעם כל זה שקריס פול הוא מדהים ואני מת עליו, אני חושב שבוקר צריך להיות שם אולי לפניו, אבל הנה, המאמנים בחרו בקריס פול, כאילו זה...
ארגון השחקנים בחר. לא, אבל תלפז, אם לברון מצייץ כאן, דעתי זה...
רגע, שנייה, אמרת פה משהו, זה לא ארגון השחקנים, אתה צוחק, זה המאמנים, זה הצבעה של המאמנים.
לא, אני יודע, אני אומר, הוא בגלל הקשרים שלו בארגון השחקנים, אני אומר שהוא...
אז זהו, אז זאת אומרת, הם באים והם אומרים, נכון שהגיים פלן שאנחנו עושים הוא לעצור את דווין בוקר כי הוא הראשי, אבל מי שהורג אותנו, כי אנחנו לא יודעים איך הוא יהרוג אותנו, זה קריס פול, בגיל 36, וזהו, תמיד יישארו אנשים בחוץ, ואני אסיים את, 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 את הקטע הזה, על מייק קונלי, ששמעתי את, את הפודקאסט של סימונס, ואומר, אני חושב כבר בשלב הזה בקריירה, שעדיף לקונלי לא להיבחר, כדי שתמיד יגידו, the best player who never made it to the All-Star. וזה מייק קונלי היום ביוטה, הגלגל השלישי, אבל נותן עונה מצוינת, והיו לא מעט שחשבו שהוא צריך להיכנס, ובוא נגיד שאם תהיה עוד פציעה, יש סיכוי לא רע שיקראו לו. אז הוא עד היום בקריירה, תמיד היה שם בממפיס, בשנים עם גסול, לא נכנס לאולסטאר אף פעם, כי יש כל כך הרבה גארדים מעולים במערב, okay. כל השנים עם הרדן וסטף ולילארד, וקריס פול כמובן, וווסטברוק, אז הוא היה בחוץ כל השנים. זהו, אז עוד פעם, האולסטאר הזה הוא כולו חי בשביל הבאז שהוא מייצר כל השבועות האלה, המשחק עצמו זה מפגן של אלי אופים ודנקים שאף אחד לא שומר בו.
יש לי הצעת ייעול, ולדעתי זקלו אמר את זה, אז הנה אני מעדן עם הפאק יו זקלו, כמובן של קיובן, אני אוהב את זקלו מאוד. אם לברון רוצה ורוצה לצייץ שמישהו, איקס, הוא נגיד בוקר, הוא, איך הוא אמר את אלפז, מה ההגדרה?
Disrespectful.
Disrespectful. כן. נתרגם, לא מכבדים אותו. בוא יקום לברון ויצייץ גם, במקום מי בוקר צריך לשחק? אני רוצה שלברון יצא את זה במקום קריס פול, חברו לבננה, לא? חברו לסירת הבננה? או גובר? או אני רוצה לברון, מה, פול ג'ורג'? את מי הוא יחליף? אין בעיה, אני זורם איתך.
אני איתך עכשיו, בוא נעשה עוד פינה, מפרקים אותם.
יאללה.
זהו זה,
מעכשיו אבל תקשיב, תלפז,
כל שבוע מפרקים האמירה, אני רציני.
יאללה, אז הנה, אמרת אתה רציני, שבוע שעבר היו לפחות שתי פינות שזכרתי שהמצאנו, ולא זכרתי אותו בבוקר. התחלתי להזין לפרק, לעשות למצוא את זה. עמית, אתה חייב לרשום את זה, תרשום פינה מפרקים אותו, צריך לעשות מעכשיו. הנה, עמית כאילו כותב, דעתי הוא לא כותב, הוא עובד עליי, הוא עם הטלפון וקליק, כתבת? מה, איזה מהר כתבת? לא ראיתי אצבעות. אוקיי, בסדר, אז זהו.
ואני כבר רוצה להגיד שאנחנו נחפש שם את אלה שכולם כל הזמן באדם.
כן.
אוקיי, כולם, יש תמיד כזה, את גל הרשת, הטוויטר, זה עטוף לפעמים בפוליטיקלי קורקט.
כן, כן.
אנחנו נחפש אותם.
כן, כן, צריך קצת לריב, לפלפל פה את העניינים. אוקיי, בוא נתחיל בפינה עם דני אבדיה, לא, אני צוחק. אז הגענו לוושינגטון, בוושינגטון עמית כאן, תלפז שם, מזכירים את שני הגילויים הנאותים, עמית עועד, תלפז עובד, ו... שמע, הכיוון נמשך לשמחת אוהדי וושינגטון, ולצער מי שרוצה, נגיד כמוני, כן, אולטרס פרובינציה.
אולטרס אבדיה.
כן, שרוצה איזה הופעה של ברטנס פעם בפתאום בום 19 והספסל, או איך קראו לו? נו, יצאת סדיק. סדיק ביי?
כן.
סדיק ביי.
כן. הנה, יצאת סדיק זה אפילו. נכון. תודה, אתה ראית דני אבדיה, גם כשכל יש שתי נקודות, הוא מזכיר לי דברים.
הוא לא יהיה בעיה, יצאת סדיק.
128 ו-112 על וילסוטה, שמי שלא מאזין לנו, וזה היא הקבוצה הכי טובה ב-NBA, לא סתם. אבל וושינגטון, פתאום...
מנסות החסרה גם צריך להגיד.
כן, מנסות החסרה כשהיא מלאה, אבל בסדר. אז תלפז, אנחנו מתחילים איתך, ואז עוד מעט עמית יגיד את כל הדברים שאתה אולי לא יכול, אבל יש פה שוב את שני האלמנטים. האחד, וושינגטון בכיוון עלייה, מאז שיצאו הדיווחים שברוקס מאבד את עבודתו, אבדיה לא פותח, ביל ממשיך להפגיז, הוא עושה פה אגב עונה מפלצתית, לא רק במונחי וושינגטון, הוא עושה עונה... מפלצתית בכלל, וכן, ואז לצד זה, איפה אבדיה פה? כי אתה יודע, את הדקות הוא קיבל, מבין שחקני הספסל הוא קיבל 21, רק נטו שיחק יותר, המשותף לנטו ולא זה אחד משש מהשדה, אבדיה אגב ממשיך להחזיק בפלוס מינוס מרשים, גם כשהוא מהספסל, הפעם זה פלוס 17, זה יש לו.
הפעם זה לא בזכותו, אבל
אני אומר, הוא היה שם, כן.
שתי דקות מטורפות.
כן, הוא פשוט שם, אבל מן הסתם תלפז, מה שאמרנו שבוע שעבר, בוא נראה איך אתה תרחיב את זה, בדקות המועטות שהוא, או הפחות שהוא מקבל, הוא צריך לפגוע, והוא לא פוגע מעבר לקשת כרגע. אז יאללה, עמדתך.
בוא נתחיל שיצאת סדיק, שהזכרת לנו, אני חושב שזה בעצם על איזשהו רוקי שנתן הופעה.
נכון, יצא את הסדיק.
אוקיי, בסדר, אז בוא נרשום את זה ונחיה את זה כשיהיה רלוונטי.
סבבה.
לגבי דני, הרגע הסדיק שלו זה כמובן המשחק מול הלייקרס, שקרה אחרי הפודקאסט הקודם שלנו.
נכון.
ומה שקרה לצערנו, אני חושב, זה שהם שיחקו יום למחרת מול הקליפרס, והיה לו פשוט איזשהו לטדאון, כי הוא היה בהיי מהמשחק הזה, והוא קיבל שם מחמאות לא רק על השלשות הגדולות שהוא קלה בסוף, אלא גם על ההגנה כשהוא החליף על לברון, ואני חושב שפשוט ברמת האנרגיה המנטלית, מה שעובר עליו זה משהו מאוד קשה, כי הציפיות, אני תמיד אומר שבמכבי תל אביב הלחץ הוא יותר גדול מרוב קבוצות ה-NBA, וזה נכון, אבל ספציפית העונה הזו על דני יש יותר לחץ ממה שהיה עליו בעונות במכבי, כי במכבי הוא כל הזמן טיפס למעלה, ורק לקראת הסוף, אולי הלחץ הכי גדול שהיה לו במכבי, זה בסדרה הזאת הפלייאוף מול הפועל תל אביב, שהם פשוט הקבוצה הייתה בצרות, ושם כולם ווילביקן בחוץ, מושה, רוחק, כל הפציעות, כל הסיפור הזה, אבל פה יש עליו לחץ גדול, שאם אנחנו מסתכלים רגע ויוצאים להסתכל מלמעלה, כשהוא התחיל את העונה, הוא בא עם המון ביטחון, מהדראפט, מהגב שהוא מקבל פה מהמדינה, וגם מברוקס, זאת אומרת, הוא בחמישייה, והוא ירד, הוא ירד לספסל, והוא בסך הכל היה בסדר עם זה, אני חושב, בטח ברמת המאמץ, הריבאונד, המספרים שם יחסית עלו, ו... עדיין למרות הכל, המשחק מול הלייקרס היה מצוין, אחרי זה משחקים לא טובים, וכן היו סימנים יותר טובים מול מינסוטה, זאת אומרת, קודם כל אני, אחת משש צריך להיות אחת מחמש, אבל אף אחד לא יתקן את זה, רק אני יודע את זה בעולם, ואני עכשיו חולק את זה עם כולם, כי כשהיה אחת משלוש, אני ראיתי את המשחק כמובן, ואמרתי, לא, הוא לא זרק שלוש פעמים, ואז הלכתי לבדוק בפליי ביי פליי, שמה שקורה זה שזה מרוכז על ידי חבר'ה שנמצאים במגרש, ובפליי ביי פליי היה ב-8-0-8, אני לא קטנוני, של הרבע השני.
לא, בכלל לא.
החטאת לייאפ של דני אבדיה, רק שזה היה החטאת לייאפ של ראול נטו.
איי, 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 שמע.
הפעלתי קשרים לטפל בנושא, והם לא צלחו. בגדול פטרו אותי, הם בדרך כלל שמים לב ומתקנים.
שמע, זה אדיר מה שאתה אומר, כל מי ששיחק כדורסל, ברמות הילדים והכל, וההורים היו באים וזה, אז יש את המזכירות, ובוא נגיד לכם, שאתה משחק בליגה מחוזית, או ארצית, או משהו כזה, בכיתה ח' ת' וזה, בעצם כל הקהל, זה הורים, שצורכים על השופטים והמזכירות. המזכירות, נזכיר לכם, זה לרוב, בן אדם וילד, לרוב מאב, נגיד, אתה הולך לשחק בצפת, היינו מתי אשר הולך לשחק בצפת, אז את המזכירות מרכיבים אנשים מצפת. ואז, נהוג שאתה מביא מישהו הורה מטעמך יושב במזכירות גם. ומה שקורה, שכל המשחק רק צורכים על זה, היה לו פה, היה לו שם, תרשום את זה, כי כל הורה גם רוצה שהנקודות יירשמו הרי לילד שלו, לא מעניין אותו באמת אם הקבוצה תלצח או לא, לכאורה, כן? ואז אתה יודע, אוי, זה 16 קלה, זה 12, כן, זה 12 קלה, זה 10 קלה, זה טלפז מה שהוא עושה, טלפז הוא הורה, גם, והוא צריך פה לשמור על האינטרסים, וזה יפה מאוד. אז זה לא עבד.
כל מי ששומע יודע. לא, זה לא עבד, זהו. כל מה שאמרתי לא חיים.
בוא נעבוד, נטו עם 1-6, הוא צריך להיות עם 1-7 אז.
בדיוק.
וואי, וזה משמעותי.
נטו עם 1-7 ודני עם 1-5.
תבין, יושב היום סקוט ברוקס עם החצבת שלו, ואומר, טוב, שני אלה לא פוגעים. במקום רק להגיד, אחד לא פוגע. אתה מבין? איי, איי, איי. אגב, סנאבס, מה שלא יפה, כי בזמן שטלפז מדבר, אני פשוט יודע שהוא כל כך רוצה את הרוקי אוף דה-איר עוד, כל הזמן מוביל לאימורים, אז עזוב של המלו בול, ניצח את הסיטואציה כנראה עם מינוס 400 באימורים, כן? הוא כנראה יהיה רוקי אוף דה איר. הם לא רואים בסוכניות מישהו שכרגע יכול להתחרות בו, אבל המצב של אבדיה לא מזהיר שם, אגב, גם יצא את הסדיק, הוא פלוס 6,600, כן? אבל אבדיה לא רק...
גם הוא קצת נרגע.
כן, הוא צדיק, אבל לא רק שאבדיה הוא פלוס 8,000, כתוב דיוויד אבדיה. באתר של וגאס אינסיידר, שזו פעם ראשונה שאני רואה טעות בו, ever, אוקיי? אז וגאס אינסיידר...
קודם כל אנחנו מחרימים את האתר.
אז החרמתי, זהו, לחצתי איקס כבר, אני מבקש מכולם לדרג את האפליקציה של וגאס אינסיידר אחד, אמרו לי זה עוזר לדברים האלה.
ולמחוק אותה.
גם תבטל את הרשאות הקוקיז שנתת.
כן, אני גם... אגב, אני גם אפסיק להמר, זהו, בשום מקום. אם ככה קוראים לו דיוויד אבדיה, אז זה לא זה. את למלו בול הם ידעו איך כותבים. אוקיי, אז זה לגבי...
נחזור למקצועי יותר.
נחזור. כן, אז הייתה קטיעה.
יש פה... האירוע הזה הוא אירוע קשה. ה-NBA קשה. הקבוצה שהוא נמצא בה היא קבוצה שאנחנו יודעים שמאוד קשה לרוקי לבוא ולהשתלב בטוב, כי יש ביל סקורר אדיר, וווסטברוק מחזיק בכדור מאוד דומיננטי. ומה שקורה, צריך להגיד לכל מי שמקשיב, שווסטברוק משחק טוב כבר שבועיים. זה לא סתם. זה לא... נכון שיש כמה ריבאונדים שהוא לוקח מחברים, כולל דני, כולל כל מי שנמצא באזור, אבל זה הוא עושה שנים, אז אני לא אבוא ואגיד, הטריפל דאבלים שימו לב, אלא שימו לב לאחוזים, הוא כמעט לא זורק מהשלוש, הוא קולע, הוא הולך לסל הרבה יותר טוב ממה שהוא הלך לפני כמה שבועות, הוא חזר להטביע קצת, זאת אומרת, האתלטיות חזרה לו, הוא פחות עושה טעויות בהגנה, ביל, כמו שציינת, משחק אדיר, כולל למסור, כולל כל הדברים האלה, זאת אומרת, הוא לא רק שחקן סוליסט, ומה שקורה זה שברגע שהם מנצחים, אתה מבין שגריסון מתיוס מתאים שם בחמישייה מאוד, ולכן זה חוזר קצת לשאלה הצ'ימורה בתקופה טובה, ברטנס עם זה מה שהוא אמור לעשות, ובשביל זה משלמים לו את ה-80 מיליון דולר. אז יש את כל הסיטואציות האלה. כן היה יפה לראות את דני משחק בהרכב סמול בול מול הלייקרס בסוף המשחק כדי להתאים אליהם. אז אלה, זו אופציה שלו לקבל גם דקות. לא, זה לא שהוא היה חמש, אבל כאילו הצ'ימור היה חמש, אבל זה לא משנה. זה, בסופו של דבר, דני צריך להיות, להירגע, לשכוח ממה ש... וכמו שבמכבי תל אביב, אתה זוכר, זה בערך אתה ואני היינו קופצים. כל משחק שהוא היה קולע 4 או משחק 12 דקות, אם אתה ממש לפני, אם אנחנו הולכים לאזור דצמבר בעונה שעברה, היינו מדברים על דני במכבי, ולמה רק 13 דקות ביורוליג, ולקח רק שתי זריקות, ועומד שם בפינה, זה הכל היה. הלחץ פה, הוא שהכל יותר קשה, הוא הלך לסל היום, ופשוט לא הגיע לסל, ובטח בליגה הישראלית, הוא היה מגיע לסל מתי שהוא רוצה. אז יש הבדל גדול בהגנות, יש הבדל ברספקט שהוא מקבל גם משופטים, וגם מהחברים שלו לקבוצה, שכרגע הרספקט הזה לא מספיק גבוה. עם כל זה, עדיין אנחנו מקווים, ואני חושב שזה קורה, כי הנה ברוקס נותן לו 21 דקות, והיו לו רגעים לא רעים בהגנה, בגלל זה אמרתי שאני חושב שהוא היה יותר טוב במשחק הזה של מינסוטה, מאשר המשחק הקודם נגד דנבר, כי כן היו לו כמה פעולות הגנתיות לא רעות, אז זה up and down, ואנחנו שומעים עליו הרבה על דני, כמה הוא קשוח מנטלית, ויכולת שלו לשכוח מהמשחק הקודם, והיום הוא הלך לסל, והוא זרק, הוא לא היסס כל כך, זהו, הוא צריך יותר ויותר לקבל את הסבלנות, את האור של הפיל, וההזדמנויות יבואו, כבר הלילה הם משחקים נגד בוסטון, שוב, זה back to back, אנחנו לא יודעים מה זה ישפיע על הרוטציות, שימשיך ויקשיב להם, וישחק את איך שהם אוהבים להגיד, לברדלי ביל כבר היה תגובה הלילה, שהוא אמר, all we need from him is to play winning basketball. Be the role player that he is. אין מה לעשות. בישראל קשה לשמוע את זה, אבל הוא שם כרגע בתפקיד של role player, שנה ראשונה, לעשות פעולות, שמנצחות, וכרגע זה אומר, אנחנו מרגישים שזה לא צריך להיות ככה, אבל שכשהכדור אצלו, הוא צריך לבדוק מה שלום ביל וווסטברוק, ורק אז להחליט.
המיתוס כאוהד, אז גם אם יש לך אבדיה, גם ווסטברוק, גם בכלל.
אני חושב שצריך לדבר יותר על ביל, שהלילה הוא עוד פעם כאילו הביא משחק, אבל א', גם אחוזים מטורפים, וגם כמו שאמרת, הוא גם מוסר, הוא היה מעורב ברבע השלישי ב-26 מתוך 44 נקודות של הקבוצה, והוא לא שיחק את כל הרבע אפילו, שיחק משהו כמו 8 דקות ברבע הזה. כי אני חושב שצריך להתייחס אליו קצת יותר, כי בוא נגיד ככה, לא MVP, אבל קרוב לזה, משהו קרוב לזה.
כן, אם הם היו גם יותר טובים.
אבל כן. אם הם היו 18-13 ולא 13-18, אז היינו מדברים על ביל בדיון ה-MVP.
מה הוא צריך בשביל לעשות? להיכנס לדיון, בוא נגיד לך, נגיד 40 ניצחונות, אני יודע שזה כאילו לא ריאלי עכשיו, אבל בשביל שזה היה ריאלי.
40 ניצחונות, בדיוק ככה.
עכשיו, רק נגיד שהוא קלה 20 פעמים ב-20 משחקים שונים, 30 פלוס, מתוך 29 משחקים. ב-20 השנים האחרונות, עשו את ההישג הזה, כמו שצויץ על, על ידי חשבון NBA History, אלן אייברסון, קרמלו אנטוני וג'יימס הרדן. זאת אומרת, שני שחקנים טובים וקרמלו עשו את הדבר הזה ב-20 שנה האחרונות, וזה יפה.
עוד משהו, הוא מוביל, הוא הסקור לידר של הקבוצה 26 פעמים העונה, מתוך 31 משחקים, והוא לא שיחק גם איזה שלושה משחקים.
כן, היו גם שני משחקים שהוא לא שיחק, ועדיין סיים כקלה הבכיר באותו משחק.
זה הנס של ברדלי.
אוי, תלפז, אמרת, זרקת בוסטון, אז ינאי שואל מה קרה לבוסטון, היה להם איזה, אתה יודע, סבבה נגד הפייסרס, נכון זה היה? אבל הדבר הזה קורס, ויש
לנו... הלילה הם חוזרים לקבל בראש.
כן, בדיוק, ואנחנו נחבר את זה, נחבר, אני כבר מראים לך להנחתה, נחבר את זה נראה לי לפינת השיימינג החיובי על שם סמך קרי, שרק לספר שהקורבן לכאורה האחרון היה דריימונד גרין. אני טועה? אני לא טועה. נכון? דריימונד גרין, מאז, הרי הוא הפסיד לשרלוט, באשמתו, וטלפז אמר, חלס, עד כאן, אנחנו באים לעזור לך, דריימונד, תעצור, תחכה, נאמר הדבר, נאמר מה שנאמר, שלושה משחקים, ניקס, אינדיאנה, ושוב שרלוט, נכון? כן? מאזנו, חוץ מזה שגולדן סטייט ניצחו שלוש פעמים, דריימונד גרין, קלה, 7-12-11, ריבאונדר, 9-9-12, אסיסטים, 12-11-19, או בעברית תקנית, 12-11-19, אבל לא צריך עברית, כשאנחנו כל כך מדהימים, בפינת השיימינג. אתם מבינים? זה בדלג שפות. תלפז, כל שחקני ה-NBA עכשיו, רק שתדע, יושבים דרוכים, חוץ מאחד שישן, ומחכים למוצא פיך, מי יהיה טוב בשבוע הקרוב? צא לדרך.
אז כשאתה מחמיא לנו בעצם, אני מיד מוריד את הראש ואומר, איפה אני יכול להיות יותר טוב? ויש אחד שלא קיים עדיין את מה שאמור לקרות אחרי פינת השיימינג, או בוא נגיד קיים חלקית, קוראים לו קמבה ווקר. Mm. והוא אחרי השיימינג היה לו משחק טוב, אבל אז עוד פעם כמה משחקים לא טובים, ואז מול הפייסרס היה לו משחק טוב, שעוד פעם כל החבר'ה בסלטיקס אומרים, that's Kemba, he's back, וכל הסיפור הזה. אז אני נשאר עם בוסטון, ואני הולך על ג'ייסון טייטום, אני חושב שזה הקורבן הקל, יגידו כולם, אוהדי בוסטון, זה הרי היעלום שלהם, מה אתה נוגע בו, אבל הוא היה 4-18 בניצחון האחרון, לפני זה משהו דומה, 4-19 או 5-20, אני לא זוכר בדיוק, אבל אני יודע שהוא 21% בשני המשחקים האחרונים, בחודש פברואר כולו, הסלטיקס מאזן 6-9, זאת אומרת מאזן שלילי, ובחודש פברואר, טייטום על 38.6% מהשדה, 31% מהשלוש.
לא טוב.
עכשיו, עוד פעם, מה הבעיה? הבעיה בבוסטון ואצל טייטום, זה שהם נהיו קבוצה של שניים, שאתה לא יודע מה אתה מקבל מכם בווקר, וזה היה, היו כמה משחקים מאוד רעים שלו, ולכן עוד יותר מתמקדים בטייטום. פתאום אנחנו שומעים את אוהדי בוסטון מתגעגעים לגורדון הייוורד, ומרקוס סמארט שפצוע, אז זה הדבק שחסר. אבל טייטום בעצמו, כן, בוא נסתכל לו בעיניים ונגיד, לא מקובל, לך לסל, תוציא פאולים יותר, אתה לא יכול לסיים משחקים ברצף כזה של אחוזים, גם יש כבר שמכוונים את השמות לבריאד סטיבנס, הכל נכון, או לדני אינג' כרגיל, משהו שם כרגע בינוני מדי בסגל, אני לא יודע איך הם משפרים אותו, הייוורד אכן מאוד חסר, עוד יוצר, זאת אומרת, זאת הבעיה, עוד יוצר של גם מצבים לעצמו וגם מצבים לאחרים, וטייטום, אני רק מבקש שבפינת שיימינג הזו, יחכה משחק אחד, בגלל מה שעוד צפוי הלילה, ואז יתחיל את הקאמבק שלו.
שבא, עוד יהיה על זה פוליטיקות עכשיו, כן, כאילו...
נכנס פוליטיקה.
כן, Wizards employee try to improve rival forward.
מצד שני, הייתי חוטא לתפקידי פה, אם לא הייתי נכון. שם את טייטום בפינה הזו, כי אני יודע שיש את המשחק מול וושינגטון, אז אני נקי.
בדיוק.
נקי.
אין, אתה ללא רבב, ומי שלא נקי זה דני איינג', שאפשר כבר לתהות. האם הוא, אתה יודע, איש נוקיה בעולם של אפל? כל כך התלהבנו, כולל הגוונים, איך הוא בונה, ואיך הוא פה, ואיך הוא שם. ובעונה שעברה, אגב, זה כמעט הספיק, כן? כי היה מזרח מדולל, אני אגיד בעדינות. אבל, כל השחקנים הגדולים, שתמיד בוסטון הייתה קשורה, תמיד שאמרו דייביס וזה, תמיד היה כאילו גם בוסטון. תמיד הרדה, קצת בוסטון. אבל הם לא הביאו, הם שמרו על כל הבחירות, ותמיד יש להם הרבה בחירות, והרבה דברים, הרבה זה. אבל ראינו שרוב האלופות האחרונות, זה היה אלופות של... לא רוב, כאילו חוץ מגולדן סטייט אולי, שגם חיברה את דורנט בסוף, אבל זה היה כזה, טוב, בוא ניקח משהו עכשיו, לא משנה המחיר, בוא ננסה לזכות. פתאום בבוסטון אתה אומר, שמע, זה נראה שחסר להם לפחות שחקן, לפחות, כדי להיות מול, טלפז נתן נגיד שלוש ומיאמי כטופ פור במזרח, טופ שלוש נגיד.
בוסטון זה האברהם גרנט של
ה... אברהם גרנט. אז זה לגבי בוסטון. טלפז, נספיק קצת מערב?
אני אגיד רק על איינג' ש...
רגע, כן, אתה
צריך
להגן
לו את שתי הבחירות קולגה. האלה, בראון ו... בראון וטייטום, נכון. זה שתי הצלחות אדירות שלו בדראפט. כמה טריידים טובים מבחינת הנכסים שהוא צבר, אבל יש גם לא מעט כישלונות בבחירות סיבוב ראשון, וכולל העונה עם אירון נסמית שברוטציה עכשיו, והוא בסדר פה ושם, אבל זה לא זה. ולמשל פריצ'רד שנבחר במקום 26 הרבה יותר טוב, וכמובן הטרייד הזה, זאת אומרת לא הטרייד, האם היה שווה לוותר על, על טרי רוז'יר בעצם בשביל קמבה ווקר, מה שנראה כרגע שמייקל ג'ורדן ניצח את איינג', השניים ששיחקו אז גולף לפני המשחק ההוא.
איזה מסגור אדיר.
כן, נראה שבסופו של דבר, פה רוז'יר בפחות כסף, נותן יותר טוב ממשהו יותר יציב מקמבה.
אתה יודע שבעצם למה זה קרה, אתה יודע שמייקל ג'ורדן ישב בזום, ודני אייג' עלה לזום ולא אמר שלום למייקל, אז מייקל אמר, and I took it personally, ואז אין, אני חייב להמציא זה משהו, למה מייקל לקח את רוז'יר? אוקיי, זלטן, וואו, איך הגענו לזלטן? אוטוטו מסיימים, עוברים למערב לקצר, כי זלטן התראיין, ואמר שלברון צריך, הוא אמר את זה בשפה אחרת, אבל זה היה די דומה ל-shut up and dribble, הוא אמר ששחקנים שנים מפורסמים, פיימוס ואיקונים וסופרסטרים, עדיף היה לו היו רק משחקים, וראינו ש... ראינו שלברון כבר ענה לזה, ענה בצורה מאוד מאוד לברונית, ואמר שדווקא בגלל זה הוא צריך לדבר, כי יש לו גם פה והכל, ודיבר על בית הספר שלו ועוד דברים, ואני אני אכנס למשולש המזהיר הזה שעכשיו יצרנו, ואגיד שקודם כל זלטן, תשמע, מורשתו מחוץ למגרש, היא לרוב על פיו הגדול והמצוין אגב, וציטוטי זלטן צ'אק נוריס וכל הדברים, עזוב שכשאתה עושה גוגל, אתה רואה שזלטן גם דיבר על גזענות בשוודיה, והיה לו דברים להגיד, ודבר אחרון אני אגיד, מדברים כל הזמן על פוליטיקה, זאת אומרת, אל תערב פוליטיקה והכל. אני חושב שצריך להפריד בין, נגיד, משהו כמו זכויות אדם, וגזענות, ודברים כאלה שבן אדם עובר, לבין סתם לקטלג את זה כפוליטיקה. כי לפעמים שאתה אומר למישהו, אתה עושה פוליטיקה, זה מרגיש כזה משהו זול כזה. אבל כשמישהו גזן עליך, לדעתי זה לא פוליטיקה. וזכויות אדם, ו... אתה יודע, אני אפילו חושב שמה שדרל מורי אז צייץ, עזוב שמה שקרה זה פוליטיקה, אבל הציוץ עצמו, הוא לא בדיוק, הוא לא, אי אפשר לפתור את זה רק בפוליטיקה, זאת אומרת, אתה לא יכול שיהיה לראות עוולה בעולם, באמת עוולה, כן? לא תגיד עכשיו יש דרך אחרת לראות את זה, ואז מישהו אומר על זה משהו, ואז אתה אומר, אתה מערב פוליטיקה. לא, מבחינתי לערב פוליטיקה, זה כשפוליטיקאי רואה משהו בספורט, למשל פה, יש פתאום אלימות בין ביתר לסכנין, אז משני צדידי, שני צדדי המתרס, אנשים באים ומתערבים בזה וזה, והם בחיים לא היו מתערבים בספורט אם זה לא היה הדבר הזה. זה לעשות פוליטיקה. או כששר נדחף לענפת גביע, זה לערב פוליטיקה וספורט. כשהספורטאי מדבר על דברים, אי אפשר לא לקרוא להם חשובים רצח, לדעתי אי אפשר לפתור את זה, הוא עושה פוליטיקה, הוא מדבר על פוליטיקה. בקיצור, אני אוהב אותך זלטן, אבל אני טים לברון. תלפז.
אני אגיד שאנחנו בעידן בו הכל זה פוליטיקה, וכלום זה לא חדשות, זאת אומרת, לא משנה מה קורה. אתה פשוט לא יודע מה נכון ומה לא. יכול לטעון אדם, נקרא לו אני כרגע, שאולי לברון הזמין את האמירה הזאת מזלטן, כדי שהוא יוכל עוד פעם להגיד, my voice will be heard, I have a big platform, ויש לי את הבית ספר. וזה פשוט מרים לו, כי הרבה זמן אף אחד לא אמר לו שאת הפנדריבל, גם אין עכשיו את הרפובליקנים בנשיאות, בבית הלבן, כדי שמדי פעם הוא יצטרך להתנגח בהם. אז איפה הקול הזה שהוא היה צריך את זלטן פה, כדי להזכיר רגע לכולם, דווקא גם לברון עכשיו איזה שבועיים שקטים, הלייקרס קצת מפסידים, דייוויס פצוע, טוענים שהוא עייף, היה צריך רגע להעיר את זה. עכשיו שוב, אנחנו מכירים את זלטן, כנראה שאף אחד לא אומר לו מה להגיד, אז במקרה הזה כנראה שהוא סתם הרימו לו, והוא רצה התייחסות
לו.
לברונית, הוא רצה התייחסות לברונית על הנושא הזה, ולכן אני אומר ככה, ברור, אנחנו מבינים היום דבר אחד, ובאמת לא משנה באיזה צד פוליטי אתה, אפשר לחבק את המעורבות החברתית, ושוב, לא מעט הופכים אותה ומנכסים אותה כפוליטית, ולכן היא הופכת לפוליטית, כמו שתגיד, Black Lives Matter, זה פוליטיקה או לא, בסוף זה הפך לפוליטי, לא יעזור כלום, ולא היו הרבה תומכי טראמפ שצעקו Black Lives Matter, למרות שרבים מהם מסכימים עם האמירה הזו, אבל בגלל שהיו הניחוס מכל מיני כיוונים, אז משם זה מגיע, אני חושב. אין ספק, ראינו את זה בבחירות האחרונות, דבר אחד ברור בארצות הברית, הם הצליחו לגרום ליותר אנשים להצביע.
עכשיו,
וזה הישג, זה הישג, ולכן ברור שלברון צודק, he will never, אתה יודע, just a dribble, אתה יודע, הוא לא יישאר שם, ויהיה בשקט, ולכן הוא צודק בסופו של דבר, ושימשיך בשלו, אבל בואו אנחנו, לא גם על כל דבר, מיד, תמיד בואו נסתכל, ננסה להסתכל מכל הכיוונים, ואני חושב שאנחנו עושים את זה, וצריך להמשיך בזה.
אם אתה רוצה להסתכל על כל הכיוונים, אז אני רק אעדכן אותך שברון דייביס נכנס בזלטן. זה אדיר זה. איזה אדיר זה. Now let the king talk! אני מת על זה. אני מת על זה! אגב, גם כוכבת הפורנו מאיה חליפה ראיתי שצידדה בלברון פה. אז תראו, יש פה עניין מאוד מאוד לא צהוב ומרתק. אין לי מושג אגב למה בכלל זלטן זה, לא קראתי את כל הרעיון איתו.
אבל אתה יכול להתעכב רגע על המשפט האחרון שאמרת?
אני לחצתי בטוויטר זלטן כדי לראות כל מיני תגובות. אז ברון דייביס כותב, זלטן...
ברון סבבה, הוא מדי פעם.
רגע, תן לי להמשיך כדי שלא יראה שחיפשתי את החליפה. זלטן, stay your ass out of LA, galaxy suck anyway, and you dumb as hell. Take that stolen Zohan look and give it back to Sandler. שמע, זה ציוץ ענק, כן? Now let the king speak.
דבר איתנו בלייקים.
בלייקים 1200, וזה, הוא בן 15 שעות כבר, בסדר, נו, זה ברון דייביס. איפה מצאתי את מה, איך היא קפצה לי? איפה היא באה? איפה היא? כמה ירדתי למטה פה?
אני מקווה שיש לך תשובה טובה לנושא הזה.
יש לי, זה בחיפוש.
עד עכשיו אני שומע חליפה, אני חושב ביתר ירושלים.
שמע, בוא נגיד שיש יותר סיכוי שהיא תקנה את ביתר, אבל עכשיו אני חייב לחפש את זה. אתה מכיר את זה בטוויטר שאתה מחפש שם? הנה. מאיה חליפה סלאמס זלטן איבראימוביץ' for his comments on LeBron James. The Swedish international footballer, רגע, הנה נכנסתי, אגב זה באתר רודי. שמעו, איזה מאורה.
מי זאת מאיה חליפה?
מאיה חליפה היא, לא,
היא מהאמירויות.
היא כוכבת סרטי מבוגרים, בגלל שזה בסוף של הפודקאסט.
18+.
אפשר להגיד, לא, בסוף אפשר כבר, קודם כל מותר, רגע, אני גם אגיד לכם, היא לבניז אמריקן, בדקתי, אני עשיתי גוגל זריז על, זה בטח גם מיה, כן, אני אומר מה היה, איפה, אבל איפה כתוב? מה זה? יש כאילו ידיעה שלמה על הסיפור, והכותרת היא, אבל לא כתוב על, לא, שמה לא מוזכר.
תקשיב, זה לא מעניין יותר. רק רציתי לדעת מאיפה, מה זה השם הזה.
בינתיים, תלפז, בוא נדבר קצת מקצועית על הלייקרס ולברון. יש שם, לברון טוב, אבל השאר פחות. אז אתה חושב שאחרי שהם העיפו את קוק, יקרה משהו עכשיו? יביאו מישהו אחר?
אה, נכון, זו שאלה, למה לא נתת קרדיט למי שאל? יובל, לא. מי שאל, טל הראל.
אוקיי. אז קודם כל, כמה הפסדים לא טובים ללייקרס, ברור, בתקופה האחרונה. אנחנו, אם היינו צריכים הסבר כמה חשוב ואנטוני דייביס, קיבלנו אותו. אם היינו צריכים הסבר כמה חשוב דניס שרודר במצב הזה, בטח כשדייביס איננו, אז גם קיבלנו. וכשהוא חזר, אז הם גם חזרו לנצח את פורטלנד. אז אני חושב שקודם כל, היו הרבה הזקות באזור Lakers Nation, בשבוע האחרון, שבועיים האחרונים, אבל זה תמיד משבר אמצע עונה שהוא לא רע, הייתי מעריך שהוא, זאת אומרת, הייתי יותר רגוע מבחינתם, אם גם לברון היה נח בזמן הזה, אם כבר, שיצבור קצת שעות שינה וריקאברי, התאוששות לגוף.
אמרנו.
בכל זאת, אני חושב שהם צריכים, מתחילת העונה, אני פחות אהבתי מאחרים את החילוף הזה של גסול ומונטרז הרל, במקום הווארד וג'וול מגי. כי השניים האלה נתנו להם משהו, את אותו דבר, וזאת פונקציה שחסרה להם, שזה גם חוסם באזור הסל, וגם מישהו שנכנס לאור ולבריד של הסנטר היריב. וזה לא קורה, העונה גסול, אנחנו כבר רואים את המגמה של הקריירה שלו, והרל הוא שחקן של אנרגיה, שבהגנה נותן פחות, אין מה לעשות. ואני חושב שהם צריכים עוד פעם, אני הייתי בודק מה שלום ג'וול מגיע, אולי אפשר לקחת אותו מקליבלנד שם. אין לי מושג כרגע, אני כרגע המצאתי את השערה הזאת, אבל אם לא הוא...
זה לא טמפרינג מה שאתה עושה?
אולי בלייק גריפין.
בתור נציג יש לך יד.
אז הם צריכים למצוא את הפונקציה הזאת. האחד הגבוה הזה שנכנס, נותן כמה עבירות, איזה חסימה, גם מסיים אליופ דנק מאיפשהו.
יכול להיות שנראית גריפין?
יכול להיות, לא הופתע, בוא נגיד ככה, כי היום, קודם כל מה שווגל עושה לא מעט, הוא גם עשה את זה בעונה שעברה, ובצדק, ואגב, גם יגידו בצדק, בגמר היו משחקים שלמים שהאוורד ומגי בכלל לא שיחקו, שזה נכון, איפה שזה מתאים להם, הם יכולים לשחק עם מוריס בחמש, לכן אולי גריפין מעניין, כי הוא יכול להיכנס לסלוט הזה של החמש, עם הניסיון, גם יש לו את היכולת לקלוע את השלשה, אז כל השמות האלה של הבייאוטס, איפשהו שמעתי איזה חסן וייטסייד כאופציה של בייאוט כזה, אני במקומם הייתי כן מנסה להביא את היותר גבוה ויותר ארוך, שאתה רואה אותו גם מול יוקיץ' אם יהיה צורך, אבל בוא נגיד במאצ'אפים מול יוטה והקליפרס, הם לא צריכים את הגבוה הארוך הזה, שם יותר טוב החמש שיכול לקלוע מבחוץ, אבל מול דנבר הם כן צריכים.
אגב, לייקרס, אז זוכרים שאמרנו שמששת המשחקים הקרובים, אמרתי בקושי ילצחו שניים או שלושה, זה בכיוון הזה, את פורטלנד הם ניצחו, וזו הזדמנות גם לדבר על פורטלנד לשנייה, אפילו אין מה לדבר, רק להגיד, הנה, ארבעה הפסדים רצופים. יכול להיות שקצת הגזמתם עם מי שלא מדברים עליו, שחקן מדהים, כן, אבל הנה.
לא, זה רק מראה שבצדק דיברנו עליו, כי ה-18-10 זה הרבה יותר טוב ממה שהם אמורים להיות.
נכון. בטח ככה.
זהו, ועכשיו חוזרים לקרקע.
טוב, קבוצה האחרונה אולי קצת נוסיף עליה, אז גולדן סטייט, אז קודם כל על דריימונד דיברנו, עמית מבקש לעדכן ש, אתה יודע, פינת השיימינג הרי נוסדה...
עמית עשה את עבודתו.
כן, עמית סוף סוף עשה את עבודתו, לפני שבועיים ביקשתי ממנו, אם הוא יכול לחשב את סטף לפני שירדנו עליו וסטף אחרי, אז הוא אמר כן, זריז אני עושה את זה, עברו שבועיים והנה, אז לפני השיימינג, סטפי ב-26 נקודות, 32% מהשלוש, לאחר השיימינג, 30.4 נקודות, ו-42% מעבר לקשת, שיפור אסטרונומי, גם 4 למשחק בנקודות, גם 10% יותר בשלשות, והנה זה, אבל גם בלי קשר, גולדן סטייט, עם ניצחונות על שרלוט, על הפייסרס ועל הניקס, שלושה רצופים, ואם אני לא טועה, המשחק הבא שלהם, כן, זה לייקרס. מה, היום, נכון? היום? היום, היום. בין היום למחר. זאת אומרת, שאנחנו מחמיאים להם, צפו ל-20 הפרש מחר ללברון, אבל תלפז מילה על הווריארס, חוץ מדריימונד, גם סטף, דיברנו, אז הנה, הם עכשיו לדעתי מקום שביעי, שביעי. הם חצי משחק, לא, אפילו בשוויון משחקים עם פורטלנד.
אני רוצה, זה הזמן הטוב להגיד שצריך לקחת בערבון מוגבל את כל מה שאנחנו ושכמותינו מדברים.
את הכל, למעשה.
כי לפני חודשיים, פה אני חושב עשינו את הדיונים האלה ובעוד מקומות, על מה העתיד של גולדן סטייט, זאת אומרת, העולם חרב עליהם. כשקרי היה בתקופה לא טובה, דריימונד נראה גמור, קליי, מי יודע מה יהיה איתו, ובעצם אז אתה אומר, אוקיי, יש פה קבוצה שתקועה עם החוזה, גם של ויגינס, גם של שלושת הגדולים, ולאן הם הולכים? זאת אומרת, איך הם יהיו קונטנדרס? ופתאום עכשיו אתה מסתכל ואתה אומר, וואלה, הם טובים, הם פשוט משחקים, כיף לראות אותם. כשדריימונד הוא הרכז האמיתי, ובאמת, 19 אסיסטים זה מספר שקשה לקלוט אותו בכלל. וסטף הוא חוזר להיות בעצם זה ששואלים האם זה הכדורסל הכי טוב בקריירה של סטף, זה מטורף. כשלוקחים בחשבון את העובדה שהאיש הזה היה MVP פה אחד בעונת נדמה לי 16-17. אז ועכשיו שואלים, וגם סטיב קר אמר, האם הוא עכשיו משחק את הכדורסל הכי טוב שלו בקריירה. פתאום אתה מסתכל, ועכשיו ג'יימס וייזמן חזר משלושה שבועות בחוץ עם פציעה ביד, וחזר ונראה מצוין. אז אתה מסתכל עליהם ואתה אומר, רגע, יש פה את הקבוצה הטובה הזאת, שתקבל שנה בעונה הבאה את קליי, אז נכון, אני לא יודע אם הם כולם יוכלו להשאיר אותם, לא בטוח שלאוברי עוד יש חוזה לעונה הבאה, וגם אוברי אגב נותן משחקים ודקות מאוד משמעותיות. פתאום מדיון של לאן הם הולכים, אנחנו חוזרים לדיון של עונה הבאה עם האולם החדש המטורף שלהם, עם קהל בתקווה ממלא את האולם, הלוואי שזה יקרה בעולם שלנו, אתה מסתכל עליהם, אתה אומר, זאת קבוצה שיכולה ללכת חזק, עם וייזמן אחרי עונה של התגלחות, אריק פסקל נותן דקות, פתאום יש שם עומק בסגל הזה, ולכן זה עוד פעם מעניין לראות, ואני חושב שהמשחק הזה מול הלייקרס הוא חשוב, כי לברון תמיד יש לו קטע במשחקים מול סטף, ולהפך, ולכן מעניין לראות אותם, ופתאום הם במצב אחר.
אתה רואה מצב כזה שהם עוברים סיבוב? נגיד הם מסיימים מקום חמישי ונגד פיניקס, נגיד יוטה ולוס אנג'לסיות, אני אומר שכנראה אין סיכוי, אבל פיניקס, אתה חושב שזה אפשרי?
פתאום קליי חוזר.
לא, קליי לא חוזר, זה אין שום סיכוי
כמו
ריד, בחיים.
כמו ריד כן. בניקס.
לא, בחיים לא יחזירו אותו לפני העונה הבאה, כמו צמר גפן.
היה רצועה ו-ACL ואתה מתבחיין. רצועה ואכילס, לא, ACL פעמיים.
אני לא בסדר, צריך לעשות, לא קראתי מספיק על מה קרה שם בדיוק, זאת אומרת, אוקיי, אכילס, אבל מה היה שם, מה בדיוק היה, מה הפרטים, אבל זה אני לא בסדר, לא עשיתי תחקיר עמוק על זה, אני מבטיח לשבוע הבא.
כל עוד הוא לא החליק במקלחת כמו ג'ון וול, אז הכל בסדר.
כן, בדיוק, זה לא היה בבית.
ג'ון וול, תמיד שאלתי אתכם על הקעקוע שלו בצוואר.
יכול להיות שזה במקלחת.
יכול להיות שהוא החליק במקלחת שעשו בו את הקעקוע, החליק ובוח, קעקוע כולו על הצוואר במקום על החזה או משהו.
הסתיר את הסימן הכחול או משהו.
כן.
אבל השאלה מול פיניקס, אני חושב שפיניקס יותר טובה, אבל עם הרקורד הזה שלהם בפלי אוף.
יכול להיות שגם נראה קהל בפלי אוף.
כן, יכול להיות שגם נראה קהל, שזה הולך לשני הצדדים במקרה הזה, אבל זה יכול להיות, זה יכול להיות. כאילו זה באמת, אני לא רואה אותם עוברים אף אחת מהשלוש האחרות בסדרה, למרות שראינו את הקליפרס ביכולת התקפלות, שעדיין תאונה הוכחה שזה שופר הנושא, ובעצם לא נדע שזה שופר עד לפלי אוף. בכל מקרה, אני עדיין לא מאמר שהם יעברו סיבוב, אבל עצם זה שהם מראים שיש פה קרקע, שתדע לקלוט את קליי, ולקבל אותו יפה לעונה הבאה, זה אומר הרבה. ודריימונד הוא אחד המפתחות הכי חשובים, להראות שהוא לא ממשיך את הירידה, אלא להפך, ואת המגמה של הזמן האחרון, מאוד חשוב, אבל תחשוב איזה כיף זה יהיה, לראות את הסדרה הזאת, קריס פול ובוקר מול סטף, אי אפשר לחכות באמת.
יאללה, תביא את זה. תלפז, נהננו מאוד. אחלה, רגע, עמית פה מתעקש, כן, נשאל, אבל הוא, כן. הוא, הוא הומר, אוקיי.
דקה.
נטע שואל, שואל. מה הציפיות שלכם מיוסטון? יכולים לעשות סדר על למה ומתי יוסטון יכולים להשתמש בבחירה, ומתי תעבור ל-OKC? שואלים את טלפז כאוהד. טלפז פה בכפל זה.
בוא נעשה פה סדר. זה מסובך. אנחנו צריכים חצי פודקאסט בערך לדבר על בחירת הדראפט של יוסטון ב-21. בוא נגיד ככה. אם הם ממש ממש גרועים, כמו שהם עכשיו, אגב, מאז שקריסטיאן ווד נפצע, הם לא מנצחים. אם הם... הבחירה שנשארת שלהם, אם הם יבחרו באחת מארבע הבחירות הראשונות. ובעיקרון זה הסנריו הכי טוב בשביל יוסטון. מה מפחיד פה? שיש היום שיטה, ושיטה מצוינת, שמייצרת הגרלה. ואם יוסטון תגיע כאחת משלוש הקבוצות הגרועות, כרגע בפער אין מינסוטה ודטרויט. ואני לא מאמין שזה ישתנה יותר מדי. יוסטון כרגע השלישית מהסוף. OKC, שכמובן מחזיקה בזכות להחליף את הבחירות שלה עם יוסטון, אם OKC תהיה יותר טובה מיוסטון במאזן שלה, אז אין לה מה להחליף איתה, ואז הבחירה נשארת של יוסטון. עוד אפשרות אמרנו שכן OKC, נגיד OKC מאוד יכול להיות שתעשה טרייד, כי הם מנצחים יותר מדי, ובעצם יושב שם הג'נרל מנג'ר המצוין שלהם, ואומר, איך אני גורם לנו להפסיד, כי אני רוצה לבחור גבוה בדראפט, והדרך היחידה לעשות את זה, כי הוא לא יכול להגיד למאמן ולשחקנים, תפסידו, אז מה שהוא יכול לעשות, זה פשוט לעשות טרייד, לאיזה אל הורפורד כזה, או למישהו אחר. אז יוסטון, הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לה, זה שהיא תהיה בין השלוש הגרועות, או ארבע אגרות, אבל בהגרלת הלוטרי תשובץ לבחור במקומות 5, 6 או 7 נניח. ואז הבחירה הזאת, OKC תיקח אותה. כי OKC כרגע אמורה לבחור באזור ה-7-8. ואז זה טרגי. מה גם שיש שם עוד איזשהו טרייד, שעוד לא הצלחתי להבין בדיוק, שיש ל-OKC גם משהו ממיאמי דרך יוסטון. זאת אומרת, יוסטון יכולה להיתקע פה בסיבוב הראשון, עם בחירה... בעצם של מיאמי היט, לעומת סיטואציה החיובית של יוסטון, שהיא בוחרת בטופ 4, שזה הכי טוב בשביל הרוקץ, כי יש שם גרעין מעניין, זאת אומרת, עם כל זה שהם חלשים, ווד פוטנציאל אדיר, ג'ון וול מחיה את הקריירה, כרגע הולדי פה שם, הם לקחו גם את קווין פורטר ג'וניור מקליבלנד, שהם כרגע שמים אותו בג'י ליג, והוא מייצר הילייטס מטורפים, קיצור, יש שם לא מעט דברים לבנות עליהם לעתיד, אבל הם באיזשהו קטע מאוד עדין עם הבחירת דראפט, זה יכול להיות מצוין מבחינתם, לבחור מאוד גבוה בדראפט שאמור להיות מצוין, או בחוסר מזל שהבחירה החמישית שלהם נניח תלך ל-OKC פתאום, ואז זה יחרב להם מאוד. אז זה המצב שם, הולדי פה שם ויהיה פרי אייג'נט, ואין לדעת מה, זאת אומרת, יכול להיות שהוא ירצה ללכת לקבוצה יותר מנצחת, לא בטוח שיוסטון תרצה אותו בסכומים שהוא יבקש, זה כבר השוק יכתיב. אז זה הסיפור שלהם, חוץ מזה יש להם את הבחירה, סיבוב ראשון של דיטרויט, אבל היא גם כן מוגנת, ולכן סביר להניח שהם לא ייהנו ממנה ב-2021, וכן יש להם את הבחירה של פורטלנד. אז יהיו להם כנראה שתי בחירות בסיבוב הראשון, אבל סיכוי טוב ששתיהן לא יהיו מאוד גבוהות.
טוב, ירון, תעשה ותצליח, גם יוסטון, גם אתה, גם הוויזרדס, גם עמית, תודה רבה, ואנחנו כנראה נהיה בשבוע הבא, נראה מה קורה, תמשיכו לשאול שאלות אגב, זה כיף, ומי שמתאכזב ששאלותיו לא מתקבלות, פשוט שימשיך, כמו אנדי דופרין שהמשיך לשלוח לספרייה מכתבים שהוא רוצה ספרים, ובסוף זה הצליח, אז לדעתי זאת הקבלה המתאימה, אז תודה טלפזוס, אנחנו נדבר.
תודה.
ותזכרו שמחר הכל יהיה הפוך. עד כאן להפעם, תעשו טוב.